חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
העונה השנייה של לדבר זה לא משמין משודרת ביחד עם השותפים שלנו לדרך, קפה אלית, שעוזרים לנו להביא לכם את התכנים המעניינים, בעינינו לפחות, שאנחנו חוקרים ומדברים עליהם איתכם כל שבוע.
הקול שלך זה כמו קרית.
מה זאת אומרת?
אני יכול להירדם עליו, הוא כך נעים.
אני לא יודעת אם זה מחמאה או מעליב מאוד, בואו נתחיל.
הלו, הלו, הלו!
הקול שלי כמו קרית?
כמו קרית. חם ונעים, רך, כיף, מלטף, ועוזר להירדם.
אתה יכול להיות רדיופוני.
רדיופוני מאוד.
זה כמו שאתה יודע שבתקופה שהנחיתי תוכניות בוקר בטלוויזיה...
תקופת הזוהר.
אז היו כל הזמן כאילו, אתה יודע, כל הסבתות היו ניגשות אליי תמיד, קופת חולים, עניינים, אני מתה על התוכנית שלך וכאלה, כי מי רואה טלוויזיה 9-11, אוקיי? ואז פתאום שמתי לב שכל מיני אנשים סופר מגניבים ניגשים אליי בברים ובמסיבות ומועדונים וכזה, וכאילו, יו, איך אני אוהבת התוכנית שלך, ואני אומרת לעצמי, מה הם לעזאזל רואים ב-9-11 בבוקר? ואז גיליתי שיש שידורים חוזרים ב-3 לפנות בוקר. ואז הבנתי שהם פשוט רואים אותי דרך האצבעות של הרגליים כשהם מנסים להירדם בלילה, וכאילו, כזה.
אפרת הקרית.
אוקיי, היום יש לנו תוכנית על משהו שהוא מאוד קריתי, זה הקישור, בגלל זה הוא אמר את זה עליי. אנחנו מדברים על משהו רך, נעים, מפנק, מנחם, ולא יאומן שכל הנחמה הנהדרת הזאת היא לגמרי מגיעה מצמח. אנחנו מדברים על אבוקדו. וזה די מדהים, כי אתה יודע, אנחנו תמיד מקשרים ירקות ופירות לפריחות, נגיסות, רעננות. זה אחד מהפירות הבודדים שכל כולו שומניות, והוא לא מתנהג כמו פרי בתוך הצלחת שלנו. הוא לא בצלחת הפירות שלנו, הוא...
אבוקדו נכנס למיוחדים האלה, שאת לא יכולה להחליף אותו בכלום. אם אין לך טרד, שימי מנגולד, אם אין לך קישו, שימי זוקיני. אין תחליף לאבוקדו.
רק חמה.
כן, אבל זה לא ירק. שימי חמה בסלט שלך. טוב, את שמה בטח.
לא, דווקא בחמה לא, אבל בהרבה מקומות אחרים כן. רק רציתי להגיד לך עוד משהו.
נו.
אחד, ובזה נגמרת התוכנית.
נו.
ששמתי לב שכאילו בעונה הזאת אנחנו מה זה שמנים. כאילו אנחנו בסך הכל בתוך...
רק שומן.
אנחנו רק שומן, היינו צריכים חמאה, ואז שמן זית, עכשיו אנחנו באבוקדו, וגם הקמעין התבלנו אותה בתוך שמנת וביצים. מה יהיה איתנו? כאילו, ותסתכל, אנחנו יודעים מה הולכים ללכת בשבועות הבאים. אנחנו שמנים.
שבוע הבא אנחנו יוצאים ונעשה משהו בריא.
זיבי. שנינו יודעים מה הולך להיות שבוע הבא. זה לא בריא.
טוב.
והנה, 5 דברים שלא ידעתם על אבוקדו.
למרות שמקורו ממקסיקו, הוא פופולרי מאוד בארצות הברית. 5% מהתצרוכת האבוקדו השנתית בארצות הברית נצרכת בשני ימים ספציפיים.
ביומיים.
וואו. הסינקו דה מאיו, שזה יום חגיגות ניצחון הצבא המקסיקני על הצרפתים, וב-4th of July, הרביעי ביולי, יום העצמאות האמריקאי, הם מחסלים 5% מתצרוכת האבוקדו השנתי שלהם.
ביומיים. האבוקדו הוא עץ ממשפחת האריים, מהמילה אר, כלומר האבוקדו הוא בעצם קרוב משפחה של האר האציל, שידוע יותר בשמו, עלי הדפנה. ובדומה לעלי הדפנה, העלים של הזנים העתיקים, זני הבר של האבוקדו, יש להם טעם וריח מאוד אופייני, אניסי כזה, ועד היום במקסיקו נוהגים לייבש את העלים האלה, לפורר אותם, לטחון אותם ולטבל בהם תבשילים, כמו שאנחנו עושים עם עלי דפנה.
כשהייתי ילד, לשכנים שלי היה עץ אבוקדו, ונורא אהבתי למולל את העלים ולהריח אותם. ריח נהדר. עובדה הבאה,
כן.
נושא מאוד מעניין הוא גודל גלעין האבוקדו.
מאוד מעניין.
איך פרי מפיץ את עצמו, הוא טעים מאוד, הוא נופל לאדמה, באה איזה חיה, אוכלת אותו בולת הגרעינים, ממשיכה הלאה בדרכה, מחרבנת אותו במקום אחר, והנה צומח לו עוד פרי באזור יותר מרוחק.
כן.
אבל את הדבר הענק הזה אי אפשר לאכול. בטח לא החיות שמסתובבות פה היום.
אוקיי.
אבל האבוקדו הוא עץ מאוד מאוד ותיק, הוא היה קיים כבר בתקופה העתיקה.
נו.
ואז היו יונקים עצומים בגודלם.
אוי, גדול.
אחד מהם הוא העצלן.
הוא קיים עד היום.
העצלן קיים עד היום, אבל לא העצלנים של לפני 250 אלף שנה, שהיו בגודל של...
דינוזאור?
6 מטרים.
וואו. בקיצור פעם היו חיות
עצומים.
בקיצור פעם היו חיות מספיק גדולות כדי פשוט לאכול את הגלעין ולהפיץ אותו הלאה דרך מערכת העיכול, והיום זה לא קיים. מאוד מעניין.
תמשיך.
עובדה מספר 4.
כן. Okay.
למיילי סיירוס יש קעקוע של אבוקדו. עכשיו נשאלת השאלה אם אתה רוצה שאני אמשיך ואפרט ואני אגיד מה דעתי או שלעצור כאן?
לא, לא. אני רוצה לשמוע את דעתך.
תראה, יש קשר בין אבוקדו לאשכים. גם בצורה וגם בשם. אז זה מסביר הכל. וזה אין שום סיכוי ש... זה בגלל שהיא אוהבת אבוקדו.
זה בגלל שהיא אוהבת אשכים?
אני, זה הסברה שלי.
מה הקשר?
מיד תשמעו.
מיד תשמעו. ועובדה האחרונה, יש זן של אבוקדו שנקרא קוקטייל. הוא מאורך וצר, זה זן ספרדים, קליפה דקה בצבע זית, שאפשר לאכול גם את הקליפה, ואין לו גלעין, וחבל מאוד שאין אותו פה.
מעניין אם זה טעים. זה נשמע לי כמו הקומקוואט, הטפוז הסיני, שזה גרסה כל כך גרועה של טפוז.
אומרים שהוא טעים מאוד.
מי המשווקים?
הספרדים.
במשרד פרסום של האבוקדו מיני הזה?
אולי.
נשמע לי המצאה גרועה מאוד, אבוקדו בלי גלעין. מה, זה כמו זיתים בלי גלעין?
זה כמו אבטיח בלי גלעין.
זיתים בלי גלעינים. לא טומטמת, מי יושיב אותך להנחות תוכנית? זיתים בלי גלעינים, כאלה שמגיעים בקופסת שימורים, מנזנים.
כן, חרוזית.
חרוזית.
זה בדיוק ככה.
אה, פגר, אתן דברים כאלה. כן, טוב.
להשאיר את זה?
אתה יכול להשאיר את זה.
טוב. אוקיי.
לא שתיתי כלום היום לפני התוכנית.
את בטוחה?
לא.
טוב.
זה קטנה. אז מי אתה האבוקדו? אני אשמח לספר לך, לוקסי.
ספרי לי הכל.
קודם כל, האבוקדו הוא פרי. תמיד יש את התאייה, אם הוא פרי או ירק, אז כמובן שהוא פרי, כי הוא גדל על עץ ויש לו גלעין, ובעצם אנחנו טועים לחשוב לפעמים שהוא ירק, רק בגלל שהוא באמת מתקשר לנו למאכלים ברובם מלוכים. הוא בדרך כלל יהיה בסלט שלנו ולא בעוגה, על אף שזה משתנה בשנים האחרונות. העץ הזה הוא עץ ירוק עד, ולמרות שהוא ירוק עד, הוא נותן פרי רק בערך 30 שנה. לא, אתם צריכים לראות את לוקסי עכשיו. התיישבת, שמת יד כזה, כאילו...
כן, אני כולי שקוע בהרצאה, תמשיכי.
בהרצאה?
כן.
מוצאו של האבוקדו ממקסיקו. אני לא חושבת להסתכל
עליו. עוד שנייה זה התחלף בבכי הצחוק הזה.
אוקיי.
תכני אולפן שלנו מסתכל עלייך בעיניים.
אני מתנצלת, לא יודעת מה קרה היום.
כן.
מוצאו של האבוקדו הוא ממקסיקו, מאזור פואבלה, שמשם הוא התפרס לאזור גואטמלה. עם גילוי אמריקה, כמובן, הוא מגיע לספרד, משם הספרדים לוקחים אותו לטייל לדרום אמריקה ולאפריקה, בהמשך גם לאסיה. לארצות הברית, שבה הוא כל כך פופולרי, רק דיברת על זה, הוא בכלל מגיע רק בתחילת המאה ה-20.
כמו פה.
לכאן באמת הוא מגיע לראשונה על ידי נזירים ממנזר לטרון, בשנות ה-20 של המאה ה-20. פיקה, החברה להתיישבות יהודית של הברון רוטשילד, מנסה לגדל אותו, שוטלת אותו בחווה החקלאית בבית הספר החקלאי במקווה ישראל, לא מצליחה לגדל אבוקדו כמו שצריך, וגידול מסחרי מוצלח שלו מתחיל בישראל רק בשנות ה-60. אגב, דיברנו על מקסיקו, אז באמת עד היום מקסיקו היא היצואנית הגדולה. היא שליש מהאבוקדו בעולם מגיעה משם. עכשיו, בארץ, אנחנו תרחיב על זה בהמשך, אנחנו מגדלים כל מיני זני אבוקדו, וכל אחד מהם מבשיל בתקופה קצת שונה, אבל תמיד אנחנו פותחים את התוכנית בעונתיות. בארץ מגדלים כמה זנים של אבוקדו, כל אחד מהם מבשיל בזמן קצת שונה, כך שהעונה נפתחת בסוף אוגוסט, ממשיכה עד למאי, אבל עכשיו אנחנו בשיא העונה. אנחנו כן יודעים שיש אבוקדו מחוץ לעונות האלה, אבל מה טיבו ואיך יש לנו אבוקדו רוב השנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. דבר נוסף שרציתי לספר לך על האבוקדו שזה מקסים, העץ הזה נחשב לצמח חד ביתי, מה שאומר שיש עליו גם חלק זכרי וגם חלק נקבי. אז לכאורה, לאבוקדו הייתה אמורה להיות יכולת האבקה עצמית. אממה, החלק הנקבי והחלק הזכרי באותו פרח לא מבשילים בו זמנית.
כמו במלפפון.
כן, ולכן הוא חייב איזושהי עזרה בהפריה. איך עושים את זה? בעזרת דבורים.
זום 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 עולה הזמר.
האהובות עלינו.
נורא.
איפה הבעיה? שהדבורים מעדיפות הדרים על פני אבוקדו.
לא חכמות.
למה לא חכמות?
כי תשימי תפוז ותשימי אבוקדו, תמיד אני אלך לאבוקדו.
אבל הריח של פריחת ההדרים הוא ריח משגע, והן באמת נמשכות יותר להדרים. זו הסיבה שבעצם תמיד סמוך למטעי אבוקדו, אנחנו נראה כברות, פשוט מניחים את הכברות ממש בסמוך לאבוקדו, בשביל שהדבורים שמרחקי התעופה שלהן מוגבלים, יבואו ספציפית לאבוקדו ויפרו אותו. שזה מקסים.
כן.
ואגב, דבש פרחי אבוקדו זה דבש מטריף.
טעים מאוד, כן.
אני מתה על הדבש הזה. כן. ממש.
אני לא רואה אותו הרבה.
אתה עכשיו הורי שומע למה?
כן. לא בארץ.
כן.
והדבר הכי חשוב.
מה?
מה? בכל העולם קוראים לאבוקדו, אבוקדו.
תגיד את זה שוב.
אבוקדו.
יפה. אתה אומר את זה נכון.
מה זאת אומרת?
אומרים אבוקדו, והרבה מאוד אנשים טועים וקוראים זה אבוקדו, עם יו.
ברצינות?
כן, זה טעות ממש נפוצה.
What?
באמת אומרים אבוקדו. אבל למה אתה שואל אותי על המילה הזאת? מה קרה?
אני רציתי לתחקר את המקור הבלשני של המילה אבוקדו.
כן.
אבל אז אמרתי, אולי לאפרת יהיה איזה מילה או שתיים להגיד על זה, אני אתן לה, נפרגן לה הפעם.
ובכן.
כן.
באופן מפתיע יש לי כמה דברים להגיד לך. באמת, כפי שציינת, בכל העולם קוראים לאבוקדו אבוקדו. וזאת תהיה, למה לאבוקדו אין שם בעברית? כי כל התהליך של לחפש מילים בתקופת אליעזר בן יהודה לא היה אבוקדו בישראל, אז לא הייתה לו שום עילה לחפש מילה לפרי שלא קיים כאן. ובהמשך, דווקא האקדמיה שלפעמים כן מנסה להמציא מילים, הרי כל הזמן יש חידושים, כל הזמן יש מילים חדשות שנכנסות לשפה העברית, לא המציא השם עדכני לאבוקדו, ואנחנו קוראים לו בדיוק כפי שקוראים לו בנחר. השאלה היא, איך אומרים אבוקדו ברבים?
אבוקדוים. אבוקדוס? אבוקדו זה ברבים?
אבוקדוס זה ממש חמוד.
אבוקדוס.
אז קודם כל, זה באמת מעניין. יש כמה מילונים. אז מילון אחד פסק אבוקדות, מילון ספיר פסק אבוקדים. אבן שושן, בשנים יותר קדומות, במהדורות של שנות ה-70, קרא לזה אבוקדים. בשנים האחרונות הוא פסק אבוקדות. שזה נורא יפה, אבוקדות. שאלו, מצאתי כל מיני פורומים שבהם אנשים מתייעצים על זה, על איך אומרים את זה ברבים, אז מישהי אמרה נורא נחמד שבאספרנטו, אבוקדו זה ביחיד, ואבוקדוי עם היוד זה ברבים. כן? אני חשבתי שזה היה יכול להיות נחמד אם יקראו לו אבוקדי, כמו שרביולו זה ביחיד ורביולי זה ברבים, אבוקדי. אבל באקדמיה ללשון העברית, פשוט וקל, אבוקדוים.
ככה.
ככה. בעבר זה באמת היה אבוקדות או אבוקדים, אבל התפתחות טבעית של שפה, זה נהיה אבוקדוים. עכשיו, מקור השם, למה קוראים לו אבוקדו? אז המילה הזאת בכלל מגיעה מהשפה הקדומה המקסיקנית, נבטל.
אוקיי.
וקראו לזה אבוקטל. מהאבוקטל, שיבוש טבעי של המילה על ידי הספרדים כשהם גילו את האבוקדו, ושינו את זה לאגוואקטה. ומשם השיבוש לאבוקדו. במקסיקו יקראו לזה אבוקדו, ובספרדית יקראו לזה אבוקדו. מה מעניין? השם המקורי זה אבוקטל.
כן.
שזה אותה מילה לאשך בשפה המקסיקנית הקדומה. לא, אשך.
באמת?
כן. אשך, אשכים.
אשך, אשכים?
כן.
זחת זחלילים?
אשך, אשך.
וואו.
כן.
הייתם אתם זה אשך?
לא.
אוקיי.
אני די בטוחה שאומרים אשך.
אוקיי, לא, בסדר.
אולי אומרים אשך. כל יום. בכל מקרה זה ברבים, כן, זה אשכים, יש שניים. מה זה משנה איך אומרים אחד?
לא לכולם יש שניים אגב, אבל בסדר, תמשיכי.
בקיצור, כן. אז אבוקטל זה מילה שמתארת גם אבוקדו וגם אשך או אשך. כשהספרדים הגיעו, הם שיבשו את המילה המקסיקנית לאגוואקטה. אוקיי? ומאגוואקטה הספרדים שיבשו את זה בהמשך לאבוקדו. מה מעניין?
מה?
שיש למילה אבוקדו, אבוגדו, יותר נכון בספרדית, משמעות נוספת.
מהי?
עורך דין.
אדבוקט. מעניין.
שמזה הגיע אדבוקט,
אוקיי.
נכון.
אוקיי.
אבל איך זה קרה? שלפחות לפי מה שאני הבנתי, המילה אבוגדו עורך דין הייתה קיימת בספרדית. כלומר, הם לקחו פרי חדש ושיבשו אותו מאגוואקט אל אבוגדו, כשהם יודעים שיש
מקצוע.
מקצוע כזה. ואז יש איזו שתייה, האם יש פה איזושהי דחקה על עורך דין עם ביצים.
עמוק מאוד, אפרת.
נכון?
עמוק מאוד.
תודה רבה.
טוב.
וקיצור, האבוקדו התפתח לאדבוקט עורך דין, אבוקדו לפרי, וכולנו שמחים ומאושרים.
אני שמח ומאושר.
שסיימת.
שסיימת. הסבר מאוד ארוך הזה. אני רוצה לדבר קצת על איזה אבוקדוים אנחנו אוכלים, כי דווקא באבוקדוים...
צר לי, לא נשאר לך זמן, תמה התוכנית. דיברתי על מילים.
אנחנו היינו אורן לוקסי, והיא הייתה אפרת אנזל. נשתמע פה שבוע הבא. אני רוצה להסביר קצת על הזנים הנפוצים ביותר שאנחנו מכירים של אבוקדו.
אשמח.
שמחי. הזן הבסיסי המקורי של אבוקדו נקרא פוארטה. זה האבוקדו שהיה שם מאז ומעולם. הוא מגיע ממקסיקו, הוא מתחיל בנובמבר, הוא אליפטי כזה עם קליפה חלקה כזאת, נורא קל לקלף אותה. הוא טעים מאוד, ממנו פיתחו את זן האטינגר הישראלי, שתכף נדבר עליו.
אהוב.
אבל הזן היותר פופולרי הוא זן שפיתחו בשנות ה-20, איזשהו רוקח, שגדל לו עץ מגניב בחצר שלו, וזה זן ההס, שקרוי על אותו רוקח. וההס החליף את הפוארטה, מכמה סיבות. אחד, יש לו את הקליפה המחוספסת והאהבה הזאת שהופכת לשחורה כשהפרי בשל, והיא שומרת עליו טוב-טוב במשלוחים. זה עובדה אחת. שתיים, הוא מאוד קטן. ההס שאנחנו מכירים בישראל הוא הרבה יותר גדול מההס שנפוץ בעולם. ההס שנפוץ בעולם הוא בערך פי שתיים מביצה, הוא הרבה יותר קטן. ולכן, כשמובילה ארגז של אבוקדו, את יכולה שיהיו בו 20 פוארטה או 40 הס, בארצות הברית מוכרים לפי יחידות, לא לפי משקל.
נייס. Nice.
אז זה הרבה יותר משתלם, וגם הוא נגמר הרבה יותר מהר, אז צריך לקנות הרבה יותר ממנו, והוא קרימי וטעים, והוא מופיע באוקטובר, ונוצרו ממנו כל מיני זנים. ההס הישראלי הזה שאמרתי, נקרא לוי, והוא פחות מוצלח, הוא יותר גדול, והוא משחיר כשהוא בשל. וזה משהו שאולי נדבר עליו אחר כך, כשנדבר על איך לבחור אבוקדואים. עוד זנים נפוצים זה ריד ונבל, שזה העגולים האלה, הגדולים מאוד של הסוף עונה, הם מאוד 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 טעימים, הם ענקיים, אבל עם הגודל הזה באה בעיה, כי את פותחת אבוקדו, את לא מסוגלת לגמור אותו, והוא משחיר נורא מהר אחרי שפתחת אותו. סיפור מאוד בעייתי. יש...
אשך.
אשך.
אומרים אשך.
אוקיי. יש זן שנקרא זוטנו.
לא ביררתי פשוט.
עכשיו בזה?
מה עשיתי בזמן שאתה דיברת על האס?
סיפור מאוד עצוב.
כן, נו.
יש עוד זן שנקרא זוטנו, זה אבוקדו שהוא אליפטי עם קליפה צהבהבה. הוא לא טעים בכלל, אני לא יודע בכלל למה עדיין ממשיכים לפתח אותו בעולם. יש את הקוקטייל שדיברנו עליו מקודם, ובוא נדבר שנייה על האבוקדויים שנפוצים בישראל, שמספר אחד זה באמת האטינגר, שהיה שנים כאילו מאוד מאוד פופולרי. הוא פחות עסיסי וחזק בטעם, ואז עליו...
אבל אני נורא אוהבת אותו, כי אני קולפת אותו עם סכין, ואז ככה חותכת אותו, אתה יודע, מגישה אותו בשלמותו עם פסים כאלה, זה טעים.
כן. והזן השני הוא הגליל, שזה זן מאוד מאוד חדש, קליפה מבריקה, הוא מבשיל כבר באוגוסט, יחסית מאוד מאוד מוקדם, זה זן שפותח סך הכל ב-1999 בגליל המערבי, על זה שמו, וזה האבוקדו המושמץ.
רגע, רגע, באמת, כאילו, קוראים לו גליל על שם האזור?
כן.
כי אני חשבתי על שם צורתו, כי הוא כמעט בצורת גליל, הוא מאורך כזה.
נכון, אבל לא, זה על שם האזור.
אבל זה חשוב מאוד, כי ככה תזהו אותו, הוא גלילי בצורתו גם.
וזה גם האבוקדו המושמץ שיצא עליו הזהרה לפני שנתיים של מועצת הצמחים, שאמרה לא לקנות אבוקדו גליל, ולמה? כי זה אבוקדו שהחקלאים אוהבים לקטוף לפני הזמן, הוא נראה בדיוק אותו דבר בשל ולא בשל, והוא לא מבשיל. מה שנקרא קשה, 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 רקוב, זה זה.
אבל רגע, אבל לא נשמיץ את זן הגליל בכלל, זה זן כן טוב, זה פשוט, זה זן, חשוב לדייק, זה זן שכשהוא בשל ולא בשל, הוא נראה אותו דבר, ולכן אנחנו יותר מועדים לפורנות, אבל זה לא שבשגרה הוא משווק לא בשל.
הייתה תקופה שניסו לעשות עליו קופה, הדרך הטובה ביותר להימנע מזה, היא פשוט לא לקנות אותו לפני 20 באוגוסט.
בדיוק.
זה הדרך הכי טובה. חוץ מזה יש עוד זנים ישראלים, ערד, ערדית, הלוי שדיברנו עליו, והפינקרטון, שזה זן...
פינקרטון?
כן.
תן לי פרי בטעם קרטון.
זה זן שבאמת לא כל כך מצליח בישראל, ומגדלים אותו מאוד מאוד לייצוא. אבל...
כי הם לא יודעים שמה זה קרטון.
הוא דווקא טעים.
הם היו קוראים את הקרטון, הם היו מבינים. טוב, אז אלו הזנים. בוא תספר לי קצת איך הם גדלים. איך גדל מטע אבוקדו?
הוא גדל כמו כל צמח, למעשה. אבוקדו בר. שותלים אותו באדמה, באה השמש, משקים אותו, הוא אוהב טמפרטורות לחות וחמות יחסית, מעל 20 מעלות. הקטע הוא שהאבוקדו בטבע יכול להגיע ל-15 מטר.
יפה.
אהבת? 15 מטר?
מאוד.
אהבת?
כן.
מגיע לגבעים מאוד גדולים, כמובן שכשמגדלים אותו בגידול מסחרי, חייבים כל הזמן לקצץ אותו ולהקפיד שהוא יהיה כלור בגובה שאפשר להגיע אליו, ורוב הקטיף בעולם הוא ידני, כיוון שכמו שאמרת, רוב הקטיף נעשה במקסיקו. כן, בארץ יש לנו שטחים נרחבים מאוד של אבוקדו, למעשה האבוקדו הוא הייצוא מספר 2 של מדינת ישראל אחרי הדרים. אבוקדו, ואנחנו גם צרכני אבוקדו מאוד מאוד גדולים. כן. ישראל היא מספר 2 בעולם, אחרי מקסיקו, בצריכת אבוקדו לנפש.
מה?
5.5 קילו אבוקדו בשנה. יש לי לדעתי הסבר לזה. אני חושב שזה קשור לעובדה שברוחות בוקר צבאיות תמיד יהיה אבוקדו.
אתה מאשים את הצבא?
אני מברך את הצבא.
א', אני לא זוכרת שבצבא שלי היה אבוקדו.
בצבא שלי תמיד היה אבוקדו, והוא נורא טעים, והוא נורא מסביע.
איפה שרצת?
חיל אוויר.
נו, אתה מבין? בחיל אוויר יש תקציב לאבוקדו. אני אשמח שיהיה לנו קצת נתונים על כמה אבוקדו יש בישראל. כפי שאמרת, אנחנו יצואנים מאוד גדולים של אבוקדו, אז כמה באמת מכל מה שאנחנו מגדלים הולך לייצוא. בואו נעלה על הקו את ראובן דור, יושב ראש שולחן האבוקדו במועצת הצמחים.
ומגדל אבוקדו בעצמו.
נכון.
בואו נדבר איתו. הלו.
שלום רב.
שלום ראובן, מה שלומך?
אני בסדר, מה שלומכם?
אוכלים אבוקדו.
אוכלים אבוקדו ונהנים.
אז הצגנו אותך, אנחנו מדברים עם ראובן דור, יושב ראש שולחן האבוקדו במועצת הצמחים, ומגדל אבוקדו גם בעצמו. ראובן, נשמח שתספר לנו כמה אבוקדו גדל בישראל.
שנה האחרונה היה כ-120 אלף טון, נשלח לארצות העולם, בעיקר לאירופה, כ-75 אלף טון.
כלומר, רוב האבוקדו שגדל בישראל בעצם מגיע לייצוא?
60-65 אחוז, כן.
אוקיי.
Okay. מדהים.
איזה זנים אנחנו בעיקר מייצאים? מה אוהבים בעולם?
העולם כולו רוצה את הז זן האס, אבל אנחנו מייצרים עוד הרבה זנים אחרים, רטינגר, פינקרטון, דמויי האס למיניהם.
כן.
אבל העולם רוצה האס וחסר בעולם האס, ואנחנו בענף של ביקושים הרבה יותר גדולים מהיצע, כל העולם. ואנחנו בתנופה של עוד נטיות, ואני מקווה שנגדיל את אחוזי האס אצלנו.
איפה באמת מגדלים את האבוקדו בארץ?
רוב הגידול בקו החוף, מראש הנקרה עד עוטף עזה. אבל גם בעמקים הפנימיים, כמו בעמק הירדן, גליל עליון, מגדלים אבוקדו.
ואתה מגדל אבוקדו איפה?
אני מגדל באצבע הגליל, בשער ישוב. אבל אני מרמות, בעיקר מגדל מנגו, אבל גם אבוקדו.
עכשיו אמרת שחלק מהזנים שמיוצאים זה דמויי הס. מה, הכוונה לריד, אותו עגול? אבוקדו עגול?
לא, הריד זה זן שמגדלים לסוף עונה. הוא רק זן לשוק, כמעט רק לשוק המקומי. כל הזנים השחורים למיניהם, האס הוא שחור, הם דמוי האס. למשל, יש זן שהוא זן מיובא בשם ג'ם, מאוד מתאים לאזורים החמים, דומה לאס, וגם מאוד איכותי, וגם מאוד פורה. ועוד זנים אחרים, כמו לוי, אורית וכו'.
יש יבוא של אבוקדו לישראל?
לא, חס וחלילה. הם יבואו, ואני מקווה גם שלא יהיה יבוא שמספק את כל מה ש...
גם אנחנו מקווים שלא יהיה יבוא, אבל אתה יודע, זה כמו שאנחנו מייצאים עגבניות, אבל גם מייבים.
לא, בגלל בעיות של הגנת צומח. אבוקדו בישראל הוא כמעט גידול אורגני. ויש סכנה גדולה שאנחנו נייבא מארצות שונות, ופשוט נייבא מזיקים. ונחרב לנו את המטעים ביבוא כדי להוריד עוד שקל. במחיר נבין המזיקים שאסור שיכנסו לישראל.
האמת שזה מאוד משמח, כי הנה סיבה למה גם המדינה מבינה שאסור לייבא אבוקדו, כי בעגבניות זה לא עובד.
הלוואי ולא יבוא עגבניות, אני רוצה שרק יוכלו מה שמייצרים בארץ. זה הרגולטור שקוראים לו משרד החקלאות מחליט, לא אני.
אבל רק לטובתנו זה עובד במקרה של האבוקדו. מה שמדהים באבוקדו זה שישראל היא צרכנית אבוקדו כל כך גדולה, והיא מצליחה גם לגדל לעצמה וגם לייצא כמות כזאת של אבוקדו.
ישראל היא המקום שני בעולם בצריכה לנפש באבוקדו.
מדהים.
מתקרב למשהו סביב 7 קילו לנפש.
7?
שיינית זה אפילו כבר 8, שיינית זה מקסיקו שאוכלת כ-12 קילו לנפש.
תורף.
כן.
מה שמעניין זה שהישראלים מגדלים את האבוקדו בצורה כל כך טובה. אני יודע שעכשיו שוק של אסיה, הסינים גילו את האבוקדו ממש לא מזמן, והם באים לישראל כדי לנסות להבין וללמוד איך עושים את זה.
כן, זה נכון. המזרח גילה את האבוקדו, כמו שאתה אומר, לא כך מזמן. היו פה כבר משלחות גם מסין וגם מיפן, שבעיקר זה עבודה שלנו לפתוח את השווקים האלה לאס הישראלי. הם רוצים אס מישראל. ופה שוב פעם, הרגולטורים ביפן ובסין הם מאוד מקפידים בקטע של מזיקים. אנחנו כבר במצב ש 95% של שוק היפני נפתח לנו, וסין הדרך עוד ארוכה, יש עוד בעיות.
מה שמדהים בסין, אפרט, אם יש 1,300,000,000 סינים, צורכים בערך 45,000 טון אבוקדו, שאנחנו צורכים יותר, והם פי 150 מאיתנו בכמות האוכלוסייה.
אולי עדיף ככה.
כן.
מה אנחנו צריכים שעוד 1,000,000,000 אנשים בעולם יאכלו אבוקדו?
תראה, אתה לגמרי מדייק, הם לא מכירים את האבוקדו.
הם מגלים.
מה שהם אוכלים זה, אם תעשה את זה פר נפש, זה בפרומילים של גרמים, כן?
כן.
הם לא מכירים אותו, הוא רק נכנס ב3-4 שנים האחרונות, בעיקר יבוא ממקסיקו, פרו וצ'ילי, ואני מקווה שאנחנו נהיה צם על המדף גם בטווח של שנה, ונתגבר על הרגולציה גם בישראל וגם שם.
בהצלחה.
אתה יודע, השאלה האחרונה, אנחנו רואים בישראל אבוקדו על המדפים כמעט לאורך כל השנה, אבל לא פעם קורה שאנחנו קונים אבוקדו שנקטף טרם זמנו ולא יבשיל. כלומר, אנחנו קונים אותו והוא יושב לנו בבית, לא מבשיל עד שהוא בסופו של דבר נרכב. יש איזושהי דרך למנוע מאבוקדו כזה שלא יבשיל, פשוט לא להגיע למדפים שאנחנו כצרכנים לא נאכל אותו?
לצערי את אכן צודקת, כן. אנחנו עושים כל מאמץ למנוע קטיפים טרם זמנם, ויש לנו כללים שקובעים אחוזי שומן, חומר יבש, מתי אפשר לכתוב כל זן, אבל אין בישראל חוק סטנדרטי מאשר בכל העולם. אם היה חוק סטנדרטים, אני יכולתי לאכוף את זה. היום אני רק יכול לפנות למצפון של המגדלים, וחלקם המצפון שלהם הוא מצוין, והם רוצים לטובת צרכן, וחלקם המצפון לא בשליטתי.
אז איך אני כצרכנית יכולה לדעת? רק להסתמך על ניסיונים?
אנחנו משתדלים מאוד לפרסם בתחילת עונה ובסופה, כן? מה זה אבוקדו המתאים לכל עונה. בדרך כלל הבעיה זה בתחילת עונה ובסוף עונה, כן? שרוצים אבוקדו לא מתאים, ובסוף עונה זה אבוקדו ששומרים אותו בקירורים והוא לא תמיד טוב. איך את יכולה לדעת? אנחנו נשתדל לפרסם יותר, להדריך את הקלות הבאות. תוציא לי גם לב היום שמופיע בטלוויזיה פרסומים של אחד הגופים שעובד חזק בארוכנו, שנקרא גליל, כן?
כן.
ומראים בחסויות שעכשיו הזמן יכול את האטינגר שהוא מעולה.
אוקיי.
Okay. אני בא אלינו שולטים על הכל, אבל אנחנו עושים מאמץ גדול.
בסדר גמור. תודה רבה.
ראובן דור, תודה רבה על המידע.
תודה לכם.
תודה.
יום טוב. ביי ביי.
יום טוב.
זה עלה בסוף השיחה, העניין הזה, של יש אבוקדו שלא יבשיל לעולם. כן. כלומר, כשאנחנו כותפים אבוקדו, אנחנו בדרך כלל כותפים אותו לא בשל, זה פרי שאחרי שאנחנו כותפים אותו רק אז הוא מגיע לשיא ההבשלה שלו, אבל צריך לכתוף אותו בזמן, כאשר אחוזי השומן בו הם מסוימים, ואז האבוקדו התחיל את תהליך ההבשלה על העץ, ואבוקדו שלא התחיל את תהליך ההבשלה על העץ בכלל, לעולם לא יבשיל. זה באמת, כפי שאמרת קודם, זה הקשה, קשה, 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 רקוב. זה.
9% שומן, זה המינימום שצריך בשביל לכתוף אבוקדו. יש זנים שמגיעים לזה יותר מוקדם, ויש זנים שמגיעים לזה יותר מאוחר, והדרך הטובה שבה היצרנים יודעים באמת איך זה, יש להם איזשהו בדיקת חומר יבש, הם לוקחים את האבוקדו כן. ומייבשים אותו, ובודקים כמה חומר יבש נשאר להם אחרי תהליך הייבוש הזה, ואז הם יודעים מתי לשווק אותו.
כן, כמו שאמרת גם מקודם, שבאמת לפני שנה וחצי יצא הפרסום הזה, לא לקנות את האבוקדו גליל, שאז נקטף טרם זמנו, לא היה לו שום סיכוי להבשיל. וטיפ קטן, אגב, נגיד זה אחר כך שנבחר את זה?
כן.
את השקשוק?
כן.
השקשוק של הגרעין, זה
קסטנייטה.
חמור. קסטנייטה.
כן.
אז זה אבוקדו שגדל במטעים, אבל ללא מעט אנשים יש בבתים שיח חמוד של אבוקדו במטבח.
את יודעת כמה לי יש?
כמה?
7.
יש לך 7 גלעיני אבוקדו שנעוצים בהם קסמים והם מונחים על עדן חלונך עם מים בפנים?
יש לי 7 שיחי אבוקדו.
מה, עברת בגן? את שלב הגלעין ושתלת?
בוודאי.
ספר לנו, אורן, איך אתה עושה את זה?
אין ילד שלא נראה לי עובר בגן את חוויית הנבטת גלעין האבוקדו,
כן.
הנבטת העדשים והנבטת הבטטה. נראה לי...
מה עם שועית לבנה? נורי כרגע מנביט שועית לבנה בגן.
עדשים שועית לבנה, קטניה בו נקרא לזה. כן. אבל האבוקדו הוא באמת נורא קל לגדל אותו. הרי נועצים 3 קסמים, שמים אותו חצי גובה בקוס עם מים, וכבר אחרי מספר ימים עד שבוע הוא מתחיל כן. להוציא שורשים, ואז לאט לאט עם הזמן, אחרי משהו כמו 10 שבועות, כבר יש איזשהו שתיל שאפשר להעביר לאדמה.
אבל עוד לפני שמעבירים לאדמה, מה זה? עוד לפני ששמים בקוס, הרי נורא חשוב שהגלעין הזה לא יהיה פצוע. כלומר, אם מתכננים לגדל מגרעין האבוקדו, צריך כשחוצים את האבוקדו לא לפצוע את הגלעין, וכדאי גם לשטוף את הגלעין לפני ששמים אותו במים.
חובה לשטוף את הגלעין, ועוד משהו, כשהוא נמצא בקוס הזאת, לרוב אנחנו עושים אותו בקוס שקופה.
כן.
כי זה... אבל הקוס השקופה, בשילוב עם המים והאור, מתפתחת לעצה, והעצה הזאת מרכיבה והורגת את השתיל, אז מאוד חשוב גם לנגב את הגלעין הזה מדי פעם מכל העצה שמתפתחת עליו, ולהחליף את המים.
להחליף את המים, כן.
להחליף את המים.
אז אתה אומר, אחרי כמה ימים אפשר לשתול את זה באדמה?
זה לוקח משהו כמו 2.5 חודשים.
Okay.
שיש לנו ממש כאילו שיח, הגלעין עצמו מתבקע, mm-hmm. כבר יש שורשים יפים מאוד, יש גזע עם כמה עלים טובים וירוקים עליו, זה הזמן להעביר אותו לאדמה.
ואז מה?
ואז, לרוב, הרי אבוקדו, כפי שאמרתי, זה עץ עצום של
נכון.
15 מטר.
אני תוהה למה לעשות את זה בדירה תל אביבית.
אז לא, אז מעבירים אותו לאיזושהי או ארוגה, או עדנית, או עציץ, והוא יישאר בגודלו המקסימלי שהוא יכול להתפתח באותו...
הוא יתאים את עצמו, הוא לא יבקע את העדנית.
הוא לא יבקע את העדנית, והוא גם לא יניב פירות.
אז למה כל ההסל?
זה נורא כיף.
מה כיף?
נורא כיף לגדל צמחים בבית, לראות התהליכים מהגרעין ועד לעץ.
אבל למה? לא למה לגדל, למה לגדל...
זה לא חיה, כן? זה צמח.
אבל אני רוצה שייתן לי אבוקדו.
אז תקני שטח אדמה.
כן.
איפה שאת גרה, כאילו, במרכז של מרכז של תל אביב.
בחצר, בגינה.
תשתלי עץ אבוקדו, ותגיד לי, לשכנות שלי,
אגב,
היה עץ אבוקדו,
כן.
שהניב אבוקדו, אם היינו אוכלים ממנו, כותפים ממנו.
אגב, גם כששותלים עץ אבוקדו בחצר, לוקח כמה שנים טובות עד שהוא מתחיל להביא פרי, כ3 שנים, עד שהוא מתחיל להביא פירות, 3-5 שנים, וזמנו מוגבל. כאמור, אחרי 30 שנה הוא יפסיק לתת פירות, אבל מה שנקרא זה כבר לילדים ולנכדים שלנו. אני רוצה לספר לך שאני גדלתי בצל 2 עצי אבוקדו בחצר של הוריי.
כן.
שהיו נותנים מלא פרי, זה האטינגר, מלא 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 פרי, ופתאום בשנה אחת יבול האבוקדו ירד דרסטית. ואז קראנו לשוקי, שוקי הדוד שלי, וזה לא יפה.
דוד שוקי?
דוד שוקי, וזה לא יפה לדבר שרה במתים, הוא נפטר מאז, ומאוד מאוד מאוד אהבתי אותו.
למה שרה?
כי שוקי קראנו לו, כיוון שהיה לו המון עצים בחצר שלו, הוא היה לו משק ובריכות דגים וכאלה דברים, ובקיצור הוא בן אדם שהכי קרוב לחקלאות במשפחת אנזל.
יש לו כמה עציצים על הגג,
הוא גידל משהו, הוא גידל משהו, לא משנה שזה דגים, הוא קרוב לחקלאות, הוא גר במושב.
כן.
קראנו לשוקי. שוקי, העץ לא מניב מספיק פרי, בוא תעזור לנו. שוקי עשה משהו מדהים, טיפל בצלחת של האבוקדו, כלומר, בשק האדמה ש...
שמקיף את הגזע.
שמקיף את הגזע. ומאז, העץ לא נתן ולו פרי אחד.
את יודעת, יש מצב שהעץ הגיע לבגרותו המלאה והפסיק להניב אבוקדו, וזהו, וזה לא אשמתו של שוקי.
אני לא כזאת סקנה.
אוקיי.
עברנו לשם כשהייתי בת 6, הטרגדיה עם האבוקדו כבר קרתה באזור גיל 15. אוקיי?
שוקי.
אבל זה יפה, כי...
רוצח האבוקדו.
תמיד שאני יוצאת החוצה לגינה אצל ההורים שלי, אנחנו תמיד מצטלמים על רקע עץ האבוקדו בכל חג, כי יש שם אור נורא יפה ככה, זה היה ראש השנה ופסח. אז תמיד אני אחשב על שוקי, וזה תמיד יצחיק אותי שבזכותו אין לנו שום אבוקדו בחצר.
אוקיי.
טוב.
כן.
אז גידלנו אבוקדו.
כן.
אבל רובנו לא מגדלים אבוקדו, ורובנו גם לא נגדל אבוקדו, אבל מה שכן, רובנו אוכלים אבוקדו. אתה מכיר אנשים שלא אוהבים אבוקדו?
אני מכיר, אני לא מעוניין לדבר על זה, נקסט. זה אנשים שהם לא צריכים להסתובב חופשי ברחוב.
או לפחות לא להגיד את זה בכל רם.
הם צריכים להתבייש. לא באמת, כן.
אני לא אכלתי אבוקדו עד גיל יחסית מבוגר.
מה?
כן.
איך זה?
בבסיס שלי לא היה.
איפה שירתת? תגיד לי, חיל רפואה, אני מת פה.
לא, שירתתי במודיעין, בדרום.
גם מתאים.
כן.
כן.
אני לא יכולה לספר מה עשיתי. אני אלץ להרוג אותך ואת כל אלפי המאזינים. אז בקיצור, לא אכלתי אבוקדו עד גיל מאוד מתקדם.
כן.
נראה לי 20, אולי 18, משהו כזה.
ממש קשוח.
לא יודעת למה, אין לי שמץ של מושג, כי מהרגע שהתחלתי לאכול אותו, אני לא מפסיקה. אני אין כזה דבר להיות במקולת, לראות אבוקדו ולא לחזור הביתה וישר לאכול אותו. אני חולה על אבוקדו. אבל מה זה קשור? זה לא קשור, כי אני בכלל רוצה לדבר איתך על טרנדים.
אוקיי.
האבוקדו הוא המלך הבלתי מעורער של עולם הטרנדים הקולינריים בעשור האחרון. אם אנחנו מסתכלים בעשור האחרון, מה באמת היה חומר הגלם שכולם דיברו עליו, זה אבוקדו.
אוקיי.
זה טרנד שהתחיל ככה באזור 2012, הגיע לשיא שלו באירופה וארצות הברית ב-2016-2017, אז גם נפתחה באמסטרדם מסעדת האבוקדו שואו, מסעדה שכולה אבוקדו. בארץ אנחנו יכולים להצביע על 2017-2018, על השנים שבהם אכלנו אבוקדו ללא הכרה. עכשיו, למה זה קרה, הטרנד הזה? אז קודם כל, בגלל ענייני בריאות. הבינו כמה הוא בריא, ואנחנו בעידן שאנחנו יותר מודעים למה אנחנו מכניסים לפה שלנו. דבר שני, זה עניין הטבעונות, ובכלל עניין של אסכולות תזונה שונות. כלומר, גם בטבעונות, גם ברופות, גם בפלאו, בכל שיטות התזונה שהיו חלק מהחיים שלנו, ועדיין חלק מהחיים שלנו, אוהבים אבוקדו. ובטח ובטח בטבעונות, שזה מבחינתם אחד הדברים הכי מפנקים, למי שמסתמך על תזונה מהצומח, שומני, רך,
שומני,
נעימי.
שומני, מזכיר מאוד חמאה טעימי. שהגעגועים אליה הם תמיד לנצח.
לגמרי. זה ממש חמאה מהצומח. דבר שלישי, הוא מאוד אינסטגרמי. הוא מצטלם פגז, גם מבחינת הצבע וגם מבחינת הצורה, מוסיף המון המון ירוק לכל תמונה. זה מאוד הגיוני שבעידן של רשתות חברתיות, כזה מוצר יהפוך להיות מאוד חזק.
לגמרי, זה גם הצבע האהוב עליי. אני קורא לו ירוק קרמית, אבל זה ירוק אבוקדו.
לגמרי. וגם טרנדים, כמו כל טרנד, טרנד זה טרנד, הוא בא והולך, ואני יכולה להגיד לך שעכשיו, ממש חזרתי מוועידת טרנדים בחול, המילה אבוקדו אפילו לא הוזכרה. כאילו, אנחנו אחרי הטרנד הזה.
מה את אומרת?
כן. אבל לפני שנגיע לאיך הטרנד הזה חלף, בוא נדבר על איך הטרנד הזה השפיע בעצם על הצריכה העולמית.
אוקיי. Okay.
צריכת האבוקדו באירופה במהלך העשור האחרון עלתה מ-170 אלף טון ב-2004 ל-500 אלף טון ב-2018, פי שלושה.
שילשה את עצמה.
זה מטורף. הייתה שנה שהייתה קפיצה של 27% בביקוש לאבוקדו.
בשנה אחת?
כן.
אוקיי. Okay.
גם בארץ שטח מטעי אבוקדו הוכפל בעשור מ-40 אלף דונם ל-80 אלף דונם. טירוף מוחלט, כולם רוצים אבוקדו. אבל הטירוף מסביב האבוקדו גרם להמון המון בעיות, עד כדי כך שלא מעט מסעדות, ודווקא מסעדות שמתמחות ומזועות עם אוכל בריא ומודע ואקולוגי, החליטו להפחית ואפילו להוציא את האבוקדו מהתפריט. אני אסביר לך.
כי הוא לא אקולוגי?
כן.
כי הוא לא מקיים.
גם.
תסביר.
קודם כל המים. עץ אבוקדו דורש הרבה מאוד מים בשביל הגידול שלו. כן. כדי לסבר את האוזן, כדי לגדל קילו אבוקדו, אתה צריך פי 10 יותר מים ממה שאתה צריך כדי לגדל קילו עגבניה. בצ'ילה, מאחת המדינות שמובילות בעולם בגידול אבוקדו, גילו שאחוז ניכר מחוות האבוקדו הסיטו אפיקי נחל ושאבו מי תאום כדי להשקוט את המטעים. הם בעצם גרמו לבצורת ולהתייבשות של כפרים שלמים, כי הם היו צריכים את המים האלה. דבר שני, ברגע שיש ביקוש מטורף לאבוקדו, זה גורם לחקלאים במדינות עולם שלישי להסיט את הגידולים לטובת אבוקדו. Mm-hmm. במקסיקו הורידו יערות שלמים בשביל לטעת מטעי אבוקדו, והפסיקו לגדל גידולים אחרים, שאנחנו יודעים שמונוקולטורה זה תמיד מזיק לקרקע.
נכון.
דבר שלישי, ובוודאי תרצה קצת להרחיב על זה, הנושא של מלחמות אבוקדו.
מלחמות האבוקדו זה סיפור עצוב מאוד. יש גם מלחמות הבננה, אני מחכה שנגיע לפרק הבננה, אבל אבוקדו בכזה קרייז בשני עשורים האחרונים, מאז 1994 שארצות הברית הסירה את האמברגו, פעם קליפורניה גידלה את כל האבוקדו שארצות הברית צרכה, מאז 94 שקלינטון הסיר את האמברגו הזה, המקסיקנים התחילו לגדל אבוקדו כמו משוגעים. עכשיו, זה בדיוק יד ביד הולך עם אותה תקופה שמלחמות הממשל בקרטל הסמים במרכז אמריקה התחילו לנצח, ואותם קרטלים של פשע שהיו מתעסקים בסמים בעבר, פאבלו אסקוואר וכל חבריו,
כן.
הבינו שיש המון כסף באבוקדו ולא צריכים כל כך להתאמץ. ובאמת מה שקורה עם אבוקדו במקסיקו זה מלחמות חורמה. יש ממש בריגדות, קרטלים של פושעים, שמרכז הכובד שלהם הוא תעשיית האבוקדו. הם חוטפים מגדלים, הם רוצחים מגדלים, הם סוחטים מגדלים. עד כדי כך שהממשלה הלו מקסיקו מחולקת למדינות, נדמה לי כן. 24 מדינות.
נניח.
משהו כזה. אחת מהם היא מדינת מישוקואן.
איפה שמגדלים את רוב האבוקדו.
איפה שמגדלים את רוב האבוקדו, כן. וזה מדינה שנמצאת ברשימת ההזהרה האמריקאית.
וואו.
אמריקאים אסור להם לנסוע לשם, כמו סיני בערך.
בגלל הקרטלים.
בגלל הקרטלים, זה מקום מאוד מאוד מסוכן. שהגיע עד לכדי רמה כך שהמדינה הזאת פתחה משרד ממשלתי שמטפל אך ורק בזה. גם זה לא עבד אגב, והמגדלים עצמם הקימו צבאות שנלחמים בפושעי האבוקדו.
בדיוק, בדיוק כמו מלחמות הסמים.
לגמרי, יש סדרה בנטפליקס שנקראת רוטן, אם נכון. ראית אותה סדרה מעולה,
לא
יש
תראו.
עליה פרק שלם שמוקדש למלחמות האבוקדו, ומספר גם על משבר המים בצ'ילה. והנה אני רואה שהטכנאי אולפן שלנו, איתי חייב להגיד לנו משהו, מה?
מה קורה?
אני חייב להגיד משהו.
נו.
בקליפורניה, בגלל שאבוקדו זה היה יצוא כל כך חשוב, העבירו במדינה חוק שכל מי שגונב אבוקדו, אפילו אחד, זה נחשב כעבירת פלני, כמו לגנוב אוטו.
עבירה פלילית.
ועד היום, זה נכון עד היום.
מה העונש של העבירה הזאת?
אני אקרא פה את הקוד ישירות מהחוק של ארצות הברית, שזה פינל קוד, סקשן 487B, The theft of an avocado is punishable with up to 3 years in state prison, 3 שנים, and a fine of up to $10,000.
על אבוקדו אחד?
על אבוקדו אחד.
וואו.
אני חייב להגיד שחייבים להחיל את החוק הזה גם פה, כיוון שגם בישראל גונבים אבוקדוים.
כן, מלא.
בשוד מזוין. נבוא איזה 12 טון לפני שנה.
וואו.
מדהים.
אבל שם, ארצות הברית, מדינה מתוקנת, הוא מבין, $10,000 קנס על אבוקדו אחד, זה יותר יקר מהפטריית קמיין של שבוע שעבר.
תכלס.
אתה יודע, איתי, אתה יודע שגם בניו זילנד יש מכת גנבות של אבוקדוים, ולמה זה קורה שם? כי ניו זילנד אסור לייבא אליה שום ירקות ופירות. ניו זילנד מסתמכת אך ורק על הירקות והפירות שמגדלים בתחומה.
שומרים על האקלים שלהם,
כן?
של פרטי.
נכון. בגלל שהם אי כל כך קטן, אתה יודע, אם משהו חס וחלילה קורה שם, מבחינת, משהו משנה את המאזן האקולוגי בניו זילנד, זה שואה נוראית עבורם,
כן.
אז אסור להכניס ירקות ופירות, וכששם טרנד האבוקדו מאוד מאוד גדל, התחילו גנבות מטורפות של אבוקדו, אנשים מגדרים עץ אחד, קונים, שוטלים, קונים שתיל אבוקדו, שוטלים אותו, והוא לא מקשט להם את הגינה, מה שהוא עושה זה מגודר.
מגודר.
כן.
הם מצליחים כאילו לטפס עליו כדי לקטוף את האבוקדו?
קצת מתחשמלים בדרך, אבל כן.
טוב.
כן, מדהים. אז אתה מבין, יש את העניין של המים, יש את העניין של הסתת הגידולים לטובת מטעי אבוקדו, דבר השלישי זה מלחמות האבוקדו, ועניין אקולוגי נוסף זה שהאבוקדו גדל רק במדינות חמות, מיוצא משם לשאר העולם, מה שאומר שהייצוא שלו גורם לבזבוז של הרבה מאוד דלק מטוסים. ואז נהיה קונפליקט. כי מצד אחד מדובר במוצר מאוד מאוד בריא. כן. זאת אומרת, נדבר על הערכים התזונתיים שלו. ומסעדות עם מודעות בריאותית הכניסו אותו לתפריט והדירו אותו. אבל אז לנגד עיניהם הם פתאום רואים שהכמויות שנצרכות בכל מסעדה הן ענקיות. אתה כלקוח, אתה יושב במסעדה, אתה מקבל אולי חצי אבוקדו, אבל כשאתה במטבח ואתה מוציא חצי אבוקדו לכל שולחן, אתה קולט כמה אבוקדו אתה מוציא, ואתה רואה בעצמך שיש איזושהי הסתה לא הגיונית לכיוון חומר גלם אחד. כי כשהיה כזה שיגעון אבוקדו ב-2016, 2017, 2018, אתה רואה כמה אבוקדו מתחיל להשתלט לך על התפריט, ומסעדנים מודעים גם לנושאים אקולוגיים וגם לנושאים עונתיים, פשוט הרגישו שהם לא יכולים להמשיך לתת לזה יד, שזה לא הגיוני שמרכיב אחד משתלט על תפריט של מסעדה שלמה. והאבוקדו הפך ממש להיות סלע מחלוקת בשאלה מה יותר חשוב לנו, הבריאות הפרטית שלנו או הבריאות של כדור הארץ. ובעולם של קיימות ושל מודעות, אתה לא יכול להפריד בין השניים. כלומר, אם משהו משפר את הבריאות הפרטית שלך, אבל הוא פוגע בדרך בבריאות הגלובלית של האנושות, זה לא שווה את המחיר. וכתוצאה מכך, כאמור, לא מעט מסעדות, בריאות הכריזו על הוצאת אבוקדו מהתפריט, וזו אחת הסיבות שהטרנד הזה פשוט לאט לאט גובה.
בריח מזהם.
אפילו ברמה החברתית.
כן.
כאילו גם אם אני שם את העניין של הדלק מטוסים בצד, הוא מזהם את החברה. ואנחנו יודעים היום שקיימות, יש לה שלושה עמודי תווך, יש את הסביבה, את הכלכלה, את החברה. ואתה לא יכול, כאילו מוצר גורם לכל כך הרבה בעיות חברתיות, אז יש איתו בעיה. איפה זה עומד עכשיו? האבוקדו עכשיו חוזר לפרופורציות שלו, ואיפה שהוא לא חוזר, הוא צריך לחזור לפרופורציות שלו. לאכול במידה, לאכול בעונה, לנסות לאכול אותו כמה שיותר מקומי או מהסביבה שלנו, ולא להטיס אותו לצד השני של העולם בלי הכרה. והכי חשוב, לא על חשבון גידולים אחרים. יש דברים אחרים שאפשר לאכול.
עוד טרנד.
בבקשה.
הוא שמן האבוקדו.
נכון, ספר לי על שמן האבוקדו. אתה אוהב שמן אבוקדו?
אני, יש לי בקבוק של שמן אבוקדו במזווה.
כמה שנים כבר?
שש, אולי.
הוא לא נגמר.
זה עוד מלפני שפגשתי את אבישי, אז שש שנים. הוא לא נגמר, אני לא משתמש בו, אבל משהו בזה שהוא נמצא שם נותן לי.
מרגיע אותך.
מרגיע אותי, נותן לי מין תחושת אופוריה כזאת שיש לי את השמן הזה. א', הוא ירקרק.
יפהפה.
יפהפה.
כן.
יש לו טעם.
כן.
מוסיפים אותו לסלט והוא נותן, הוא מעשיר את הטעמים שלו.
בטעם של אבוקדו.
שמן מאוד מאוד בריא, כיוון שכובשים אותו בכבישה קרה, כמו שהזיתים שדיברנו עליהם לפני שני פרקים.
כן.
אז האחוז חומציות שלו הוא מאוד מאוד נמוך, וגם נקודת השריפה שלו היא מאוד מאוד גבוהה. הוא נשרף במשהו כמו 255 מעלות, מחזיק מעמד, אבל לא יודע, הוא יושב שם ואני לא משתמש בו. שמן הזית הרבה יותר קרוב לי ליד.
זה בדיוק הטרגדיה של שמן האבוקדו, שהוא בריא כמעט כמו שמן זית. יש בו אותה חומצה עולית כמו שמן זית, וכאמור טמפרטורה צריפה גבוהה, אבל מה הבעיה שלו? שהטעם שלו אז מדי, כלומר, אתה אומר את זה כיתרון, אני בעיניי זה חיסרון, כי אם אני עכשיו רוצה לתגן שניצלים, אני לא יכולה שיהיה לשניצלים שלי טעם של אבוקדו, אני לא רוצה. אני גיליתי שהבעיה עם שמן אבוקדו, שהוא בעיקר מתאים לסלט אבוקדו.
אני חושב שהוא מתאים לכל סלטי הירקות שמשלבים בהם תמיד אבוקדו, והוא נמצא שם שלא בעונה, שזה טוב.
בסדר, אז אני אגיד לך מתי אני משתמשת בשמן אבוקדו.
נו.
כשאני פותחת אבוקדו והוא לא מספיק מוצלח, כן. אני מוסיפה לו שתי טיפות של שמן אבוקדו, והדברים יחסית מסתדרים.
מסתדרים לך.
הייתה תקופה שכאילו אולי קצת קישטתי צלחות יותר מהיום, היום אין סיכוי שאני אקשה צלחת, אז באמת זה נותן נקודה ירוקה מאוד מאוד יפה על הצלחת, מין טפטוף ירוק
כן,
אז
כמו
כזה.
כמו שמן פטרוזיליה.
בדיוק, אבל לא תמיד בא לי את הטעם של האבוקדו, אז אני עושה שמן פטרוזיליה, זה הרבה יותר פשוט מאשר להתחייב לאבוקדו.
יכול להיות. אני יכול להגיד שמבחינה בריאותית, שמן אבוקדו כל כך בריא, עשו עליו מחקרים באוניברסיטת אוהיו, שאני כל כך אוהב לגשת אליה תמיד לכל מיני מחקרים בריאותיים.
לא, זה אוניברסיטה שלך. אני בהרווארד. או קורנל.
או, שלום לך דוקטור.
נו.
המחקרים האלה הראו שתוספת של שמן אבוקדו לסלט מגבירה את היכולת של הגוף לספוג את הקרטונואידים האלה שנותנים את כל השפע של המינרלים הטובים שהגוף סופג. יש בטא קרוטן נספג פי 15.
כן.
ליקופן נספג פי 4.5.
כן.
רק בשילוב השמן של האבוקדו.
רגע, אבל אם זה בשילוב אבוקדו זה לא עובד? כלומר, אני צריכה את השמן של האבוקדו?
השמן של האבוקדו, כן.
יותר בריא מהאבוקדו עצמו?
יותר בריא מהאבוקדו.
לא יכול להיות. כן. לא יכול להיות.
כן.
לא, לוקסי, אני אסביר לך.
כן.
סליחה. בשמן אבוקדו אין סיבים. וסיבים תזונתיים זה חלק ניכר מהבריאות שבאבוקדו. כלומר, אבוקדו הוא שומן מאוד מאוד בריא. זה, אתה יודע, זה שומן שלא מעלה את כמות הקולסטרול. לא יכול להיות, כי באבוקדו יש 15% שומן בערך. שמן אבוקדו זה בטח מן הסתם 80-90% שומן. יכול להיות
שבביא... ועל כן, בשמן,
נו,
הוא
כן.
נמצא שם בשפע ונותן לכל המינרלים האלה שנספגים הרבה יותר מאשר לאכול אבוקדו אחד או חצי אבוקדו.
אוקיי, אז הבנתי. מה שאתה מתכוון זה שהערכים התזונתיים שנמצאים בשומן באבוקדו באים יותר לידי ביטוי בשמן אבוקדו. זה מה שהתכוונת.
כן.
אוקיי, אבל באבוקדו עצמו, בבשר האבוקדו, יש גם ויטמין E ו-B ו-K וחומצה פולית ואשלגן ו...
פיטוסטירולים.
פיטוסטירולים.
שזה משהו שכשהיה לי לחץ דם גבוה פעם, הרופאה שלי אמרה, אתה צריך לקחת פיטוסטירולים.
ככה אמרה. אבל הפיטוסטירולים הוא מרכיב שומני, יכול להיות שבמובן הזה אתה צודק, הוא באמת יותר בשמן מאשר בבשר, אני לא יודעת.
ואני הלכתי לאבוקדו במקום לקחת גלולות.
הדוברים אינם רופאים.
אבל חלקם למדו רפואה 6 שנים.
בסדר, אבל לא זוכרים הכל.
לא.
תגיד לי.
מה?
יש סיכוי שאנחנו ניכנס למטבח היום מתישהו?
יש, אבל לפני זה...
כן.
הפסקת קפה. הפינה הפסקת קפה, שמוגשת בשיתוף פעולה עם קפה אליט, שעוזרים לנו להביא לכם את התכנים המעניינים שאנחנו חוקרים ומדברים עליהם כל שבוע.
אז היום בתוכנית אנחנו מדברים על אחד מחומרי הגלם הכי טרנדים של העשור האחרון, אז חשבתי שיהיה מעניין שאני אספר לך קצת מה קורה בסצנת הקפה בעשור האחרון.
זה מאוד מעניין.
אולי שמעת, אולי שמעתם על המושג הדור השלישי של הקפה, או הגל השלישי של הקפה, מה שנקרא third wave of coffee, וזו הזדמנות נהדרת להסביר מה זה.
מה זה? אני לא שמעתי.
לא שמעת?
לא.
אז הנה תשמע.
כן, דוקטור.
אוקיי, אנחנו באמת היום חיים בעידן הדור השלישי של הקפה. כשאנחנו מדברים על דור שלישי, זה לא טרנד, זה התפתחות של עולם הקפה, וכמו כל התפתחות והתמקצעות, היא לא תחלוף מהעולם, היא תישאר לצד הקפה הוותיק יותר, כפי שהכרנו אותו עד היום.
אבולוציה.
אבולוציה. אבל בוא אני אסביר, בהתייחס למה דור שלישי. אז הדור הראשון מדבר באמת על כל מה שהפך את הקפה למוצר צריכה המוני. התקופה שבה נכנס הקפה הנמס, שזה הקפה הנמס הרגיל במלחמת העולם הראשונה, והקפה המיובש בהקפאה שנכנס באזור מלחמת העולם השנייה, קפה הפילטר, הארוז, כל אלה בעצם מתחילת המאה ה-20 עד אחרי מלחמת העולם השנייה, זה היה הגל הראשון, הדור הראשון של הקפה. הדור השני של הקפה, אנחנו מדברים על מהפכת האספרסו, מחוץ לאיטליה כמובן, כי באיטליה זה כן. מה ששתו. אנחנו מדברים על אמצע שנות ה-70 בערך עם הופעת הרשתות הגדולות, פיץ קופי, אחר כך הופיע סטארבקס, אחר כך עוד הרבה אחרות, ובתקופה הזאת האספרסו והמשקעות מבוססי האספרסו בעצם יצאו מחוץ לאיטליה, צברו אוהדים, פיתחו סוג של תרבות, של סצנת קפה, שבו הקפה הוא כבר לא רק משקע, הוא חלק מלייפסטייל ותרבות. הגל השלישי שבו אנחנו מצויים היום מתייחס לקפה כתפיסה ארטיזנלית, בדומה לכל מה שקורה בעולם הקולינריה.
כן, לגמרי.
החל מההיכרות עם מקור הקפה, האזור, החווה, המגדל.
זנים.
בדיוק. דרך שמירה למאפייני האזור באמצעות כלייה יותר עדינה, ועד ההכנה עצמה, הדריפ לסוגה והקולד ברו, אוקיי? עכשיו, זו תפיסה יותר מתקדמת ויותר קולינרית של הקפה ממה שהיה עד היום, וזה כאמור בהלימה לטרנד הקולינרי של השנים האחרונות, של היכרות עם חומרי גלם, מגדלים, יצרנים, שקיפות, מקצועיות, וכל מה שאנחנו מדברים עליו גם פה בתוכנית. עונתיות, טריות, בריאות קצת, דאגה לסביבה. עכשיו, מה קורה בארץ?
הגיע?
בהחלט, בצורה די מפתיעה. אנחנו בדרך כלל מדברים על ישראל שתמיד טיפה ככה מאחרת את הטרנדים, אז המצב דווקא פה די דומה למה שקורה בעולם. בגל השני היה לנו פה את אילנס ואר קפה, ואז ג'ו והרומה, וכל השאר הרשתות שבעצם כן. הכירו לישראלים את האספרסו.
כן.
ובשנים האחרונות אנחנו רואים את בתי הקפה של הדור השלישי. קפה ליקס, נחת, מיי, וייקאפ, כן. וגם בינס, שהביאו את הסצנה הארטיזנלית לתל אביב, ובאופן טבעי בהמשך זה מתפרס לשאר המדינה. יש היום המון בתי קפה חדשים. בתור אוהבת קפה, זו תקופה מדהימה למי שאוהב קפה. נורדיניו, בושוויק, טימותי, אורבן שמן, וייקאפ, קופי שופ 51, בטח יש עוד מלא שפספסתי ואני אצטער על זה אחר כך.
כן.
עכשיו השאלה מה יקרה הלאה. תופעת ההמשך המתבקשת זה שהטרנד הזה ייכנס גם למיינסטרים וגם לרשתות. ברשת קפה אליט, היום בתחנות רכבת, אתה כבר רואה קפה נייטרו. שזה קולד ברו במערכת בירה.
כן, 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 אני רואה את זה בכל מקום עכשיו.
וזה מצליח, כלומר, אתה רואה חיילים בדרך לבסיס, שותים קפה נייטרו בתחנת רכבת, זה מה שהם שותים. ובהמשך, כמובן, זה ייכנס גם לבתים.
מעניין.
אז זה הדור השלישי של הקפה.
אוקיי, למדתי, למדתי.
יפה.
אז הכנתי כוס קפה?
כן.
יפה, כנסי למטבח אישה. אתה לי פה שם של שוביניסט, זגון, איתי מהנהן שם בהסכמה.
ספר לי, גבר.
כן.
איך אתה בוחר אבוקדו?
או.
או.
או. א', אני קונה אותו בעונה, וזה חשוב להקפיד, וכמו שאמר ראובן דור מקודם בשיחה, תקשיבו לפרסומים, כשאתם הולכים לערכן שלכם ורואים אבוקדו על המדף, כבדו וחשדו, אם עוד לא שמעתם פרסומים ולא ראיתם פרסומות על אבוקדו, לא בעיתונים ולא בטלוויזיה ולא שום מקום, חכו עוד שבועיים, לא יקרה שום דבר.
זה כל כך מעצבן שאחריותי עלינו כצרכנים.
כן. אבל בואי נגיד, צריך לחנך את אותם רמאים דרך
חרם הצרכנים.
חרם הצרכנים.
אז רגע, העונה היא מסוף אוגוסט עד מאי?
כן.
ושאר הזמן, אני לא אמורה לקנות אבוקדו.
את קונה אבוקדו מקירור.
לא כיף.
אבל דבר אחר שאנחנו כן יכולים לעשות בזה, כשהאבוקדו בעונתו, וקורה לנו מלא שאנחנו קונים את האבוקדו עם הגדולים, פותחים אותם ולא מסיימים לאכול אותם, ואז הם נרכבים ואנחנו זורקים לפח, אפשר להקפיא אבוקדו.
מה? אתה מקפיא אבוקדו?
אני מקפיא אבוקדו, והרבה סושיות משתמשות באבוקדו קפוא, הרבה מסעדות משתמשות באבוקדו קפוא, בטח שמקסיקניות.
מה קורה לו?
לא קורה לו כלום. לוקחים את האבוקדו, טוחנים אותו.
תחון.
בדרך כלל לוקחים אבוקדו, טוחנים אותו, מערבבים אותו עם מעט מיץ לימון, ומקפיאים אותו בסקיות כאלה זיפלוק.
כן.
והוא יחזיק חודשים רבים.
דיינו, זה לא...
אפשר לקחת...
אבל זה לא כזה טעים.
זה טעים אחד לאחד, את לא תדעי לזהות. אני מבטיח לך שאת לא תדעי לזהות.
תביא לי ליטום, אני אראה.
סבבה.
כי אני יכולה להגיד לך שבהרבה בתי קפה שמגישים את המחיות אבוקדו המוכנות, אני מזהה את זה בשנייה.
אבל זה אחרת, כי הם קונים כבר מחיות מטובלות. זה לא פרי נטו.
זה העניין?
כן.
אז שיקנו פרי נטו.
זה תלוי בספקים. אבל אפשר גם לקחת את האבוקדו, להוציא לו את הגלעין, לעטוף אותו ככה טוב טוב, ולהקפיא אותו, ואחר כך לעשות לו אפשרה איטית במקרר, ואז הוא ישמור באמת על הקרימיות, ואפשר גם לפרוס אותו.
אוקיי. Okay.
ואז את מגיעה לאבוקדו שיש לך באמת כל השנה.
אני אספר לך, אני פשוט בוחרת אבוקדו? אני פשוט קונה אבוקדו שיש לו טיפה טיפה רכות. כלומר שאפשר ללחוץ עליו, הוא... צריך להיות קשה, אבל עדיין שיש לו איזושהי תגובה לאצבע שלי. אלה שקשים כמו אבן, הם כנראה יישארו כמו אבן לנצח. עד שירכיבו כמובן. ואולי עוד טיפ של ניהול המזון המשפחתי, אני פשוט קונה 3-4 אבוקדואים, וכל אחד מהם בדרגת קושי שונה. ועד יש לי אספקה רציפה לאורך השבוע. את הכי רכים אני אוכל ראשונים, ואת הפחות רכים אני אוכל אחרונים.
שזה טיפ מעולה. אגב, איך יודעים שהאבוקדו באמת שקונים בשל?
מה זאת אומרת בשל?
בשל, זאת אומרת מוכן לאכילה. אם זה הס, אז נורא קל.
כן.
יש את העוקץ שמחבר אותו לעץ, שוברים את העוקץ הזה ומסתכלים על הבשר אבוקדו שמבצבט בפנים. אם זה ירוק, אז הוא עדיין בוסר. אם זה חום, הוא כבר רקוב מבפנים. ואם זה ירקרק צהבהב בהיר, הוא מוכן. ואם זה הגליל...
ואם הוא עדיין בוסר ואני משאירה אותו בחנות, אז זה ששברתי לו את העוקץ לא בעצם לא. מזרז לו את הריקבון?
לא, ועוד יותר גרוע, יש הרבה אבוקדואים ישנים שמגיעים ויש עליהם עובש בפנים, ואז כששוברים את זה אפשר באמת לראות את העובש.
ממש, רואים לבן.
כן.
זה ממש חשוב שאבוקדו שיש לו לבן ליד העוקץ, אבוקדו עבש.
נכון, לזרוק. והגליל, הקסטניאטה, זה התחלת להגיד מקודם.
כן, זה מקסים.
ש?
שגליל, אותו זן שהשמצנו קודם ואמרנו שהוא מגיע לשווקים לפעמים לא בשל, כשקונים אותו, מנערים אותו, והגלעין בפנים הוא כאילו מופרד מהבשר, ואז עושה רעש של... ותחושת קסטנייטה ביד.
הגלעין שלו מתכווץ כשהוא בשל, ואז באמת הוא רץ חופשי שם בפנים, וזה די מגניב.
כן. הגענו עם האבוקדו הביתה.
כן.
אתה מכניס אותו למקרר או לא?
לא.
יפה.
אני לא מכניס אותו למקרר, אלא אם כן אני פותח אותו ולא מסיים, ואז כן.
אז באמת, אם האבוקדו הגענו איתו למטבח והוא לא בשל, אז אל תכניס אותו למקרר, כי הוא לעולם לא יבשיל שם.
אז פה באמת דילמת עם בננה, בלי בננה, עם פרי אחר, בלי פרי אחר.
אני עם בננה או תפוח.
הבננות או התפוחים הם מפרישים גז אתילן, שעוזר להבשיל את האבוקדו יותר מהר, אבל צריך להיזהר, כי אם האבוקדו שלכם כבר ברמת בשלות מקסימלית, אתם לא רוצים לשים אותו ליד הפירות האלה, כדי שהוא לא ירכיב.
קיצור, אבוקדו הוא חיית מחמד שכזאת, כי
כן,
ברגע שהוא
כבר... תמגוצ'י.
ממש, כי ברגע שהוא הבשיל, אז צריך להכניס אותו למקרר, להוציא אותו מהסקית עם הבננה והתפוח, ולה הכניס אותו למקרר, אחרת הוא יתרקח יותר מדי. ואם כבר אכלתם חתיכת אבוקדו, ואורן מקפיד זה, אני לא ניסיתי להקפיא עד היום אבוקדו, אבל אז מגיעים לדילמת ההשחרה שלו. ואני חושבת שהדילמה העיקרית של אנשים זה, אם אבוקדו ישחיר, אז הוא טוב לאכילה או לא טוב לאכילה? אז התשובה היא, אין שום בעיה לאכול אבוקדו שקצת ישחיר. זה לא בעיה בריאותית וזה לא ריקבון, זה פשוט התחמצנות. כאילו ברגע שהם... חותכים את האבוקדו והוא מתחיל להיחשף לחמצן, אז יש בו אנזים מסוים שמתחיל לפעול ובעצם גורם לאבוקדו לשנות את הצבע שלו לשחור. אפשר פשוט עם טיפה כפית או עם סכין כהה, פשוט לקלף את האזור השחור הזה ולהמשיך לאכול את האבוקדו כרגיל.
ואם עושים ממרח, אפשר גם להשתמש באזור השחור הזה ולא לבזבז, לא קורה שום דבר.
כן.
אלא אם כן עברו באמת יומיים שלושה שלא נגענו בו, ואז זה
כן.
באמת נרכב.
זה אגב שחור אחר לגמרי, השחור
כן.
הרקוב של האבוקדו, זה כאילו כתמים עגולים כאלה, יותר שחורים שבאמת נראים לא טוב. זה לא השחרה הומוגנית של שטח הפנים, שזה אפילו לא שחור, זה מין אפרפר שכזה.
כן.
זה רק עניין קוסמטי כזה. וחוץ מזה שיש כל מיני דרכים גם להיעט את ההשחרה של האבוקדו. יש כאלה שיגידו לעטוף את האבוקדו בניילון נצמד, פשוט כדי למנוע את ההתחמצנות עם האוויר.
כשהניילון נוגע בבשר.
כן.
אוקיי.
אני נגד זה, כי אני משתדלת לא להשתמש בניילון נצמד.
בגלל זה, אגב, אומרים תמיד להשאיר את הגלעין, כי הוא שומר על השטח פנים של הפנים אבוקדו.
נכון.
במגע איתו, הוא לא מתחמצן.
בדיוק, אז להשאיר את הגלעין, לא להוציא אותו ולהחזיר, פשוט לא להוציא את הגלעין מהחלק שאתם לא מתכוונים לאכול. אגב, אני חותכת את האבוקדו לרוחב ולא לאורך, ואז שטח הפנים הרבה יותר קטן, פשוט...
גם מור... אני, זה השיטה מוסות. הנכונה לעשות אותו. הדרך הכי טובה לקלף אבוקדו היא או עם קולפן, אבל אז נשארים עם יד מרוחה בקרם אבוקדו.
לגמרי.
או באמת לחתוך אותו לרוחב ולא לאורך.
כן.
ואז אפשר להיכנס עם גב של סכין ולהפריד את הבשר מהאור.
ואז שטח הפנים הרבה יותר קטן, והוא משקר הרבה יותר לאט. אפשר, אגב, יש כאלה שמורחים קצת לימון, פשוט לוקחים חצי לימון ומשפשפים קלות את פני האבוקדו, ואז זה גם מפחית את ההשחרה.
שהחיבור בין לימון לאבוקדו הוא נורא נורא מעניין, כיוון שלרוב לגוואקמולי אנחנו נוסיף לימון, מיץ לימון.
אולי.
אבל מיץ הלימון והאבוקדו לא נפגשו עד לפני כמה מאות שנים.
נכון.
הלימונים מפה, האבוקדו משם, זה פעם ראשונה נראה לי שהיה החלפה באזורים, ומשהו כן. מפה זלג לשם ושיפר אותו.
כן, הגוואקמולי המקורי לא היה בו מיץ לימון, כי פשוט לא היה מיץ לימון. בגוואקמולי המקורי היה...
מלח ועגבניות.
מלח ועגבניות, בדיוק.
כן.
יש לי אבל עוד טיפ קטן, איך למנוע השחרה של אבוקדו. הכנתם סלט אבוקדו.
אוקיי.
יש כאלה שאומרים, קחו את הסלט אבוקדו, תנעצו באמצע גרעין, זה עוזר לו לא להשחיר.
לא.
אני לא צריך להסתכל, אתה בודק את זה באינטרנט, זה נמצא במלא המלצות.
זה במסגרת תרופות הסבתא, כן.
אני שמה טיפה מיונז.
בסלט אבוקדו.
כן. למה? כי באמת, יש חודשים ארוכים בישראל שהאבוקדו לא מספיק עם טעם. זה לא האס עם טעם אז של אבוקדו שיכול להכיל כמה טיפות מיץ לימון. ואז אם האבוקדו לא מספיק טעים ותשים לו לימון, אתה פשוט תאכל ממרח בטעם לימון. ואני לא אוהבת את זה. אז מה שאני עושה, אני פשוט מרסקת את האבוקדו, ושמה כפית שטוחה קטנה 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 של מיונז, זה בכלל לא משפיע לו על הטעם, וזה מעט את ההשחרה שלו, אתה לא מבין איך.
מה במיונז מעט ההשחרה?
אני לא רוצה לחשוב. א', יש בו חומציות מסוימת, כי יש במיונז גם חומציות.
אוקיי.
וב', אני קצת חוששת שאולי זה חומר משמר.
אוקיי.
אבל הלו, באים לי אורחים בעוד שעתיים, ולא בא להתחיל עם אורח אבוקדו ממש לפני שהם באים, אז אני מרשה לעצמי לפעמים. אתה יכול להקשות עליי ולשאול, אנזל, למה יש לך מיונז תעשייתי בבית?
לי יש.
יש לי שני ילדים. הגדול רוצה רוטב ולפעים. אם אני לא אערבב לו קטשופ ומיונז ואתן לו ליד ההמבורגר, תהיה לי בעיה.
הבנתי אותך.
אבל ההמבורגר אני עושה לבד.
גם אצלנו יש שני ילדים בבית, שאוהבים מאוד לאכול. לי יש גם צנצנת של מיונז. חוץ מגוואקמולי, מה עוד?
קודם כל אני רוצה להגיד משהו על גוואקמולי.
מה?
מה פירוש המילה גוואקמולי?
מה?
גוואקה, זה בא מהמילה האי של האבוקדו, הגוואקטה.
כן.
ומולה זה רוטב, ממרח בספרדית, כמו רוטב המולה, השוקולד שאנחנו קוראים לזה.
מולה, 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 מולה.
אז גוואקמולי זה פשוט ממרח אבוקדו.
כן.
שאגב יש אלפי דרכים לעשות גוואקמולי, כי זה יגיד לך באמת, הגוואקמולי המסורתי זה רק עם עגבניות ומלח, וזה יגיד לך לא, אבל תוסיפי לימון או ליים.
ובשום, ולא חסר דברים שאפשר להוסיף לשדרג. מה את שמה?
אני לא שמה שום.
את לא שמה שום?
בגוואקמולי, מה פתאום?
תמיד נשים שום. אולי לא נשים לימון, כן נשים שום.
אני לא חושבת שזה היה אובר מקסיקני, מה שאמרת עכשיו. שום בגוואקמולי.
לא אכפת לי, זה נורא טעים. לא באמת.
לא, אני שמה בצל, ואני שמה קצת כמן סלסה ורדה כזאת, אני עושה של בצל קצוץ, של עגבניות, אבל רק הבשר שלהם, בלי קליפה ובלי גרעינים. אני יכולה לשים קצת גרדת לימון, כוסברה, ופלפלים חריפים, וקוצץ את הכל, את הכל, את הכל דק, ואז קוביות אבוקדו, חלקם מאוחות, חלקם נשארות בקוביות, ומערבבת. טעים!
אצלנו גם אוכלים מלא גוואקמולי כשיש אבוקדו ובעונה. אנחנו אוהבים נורא לקחת כל מיני סוגי נאצ'וס ולחמם אותם בתנור עם צ'דר, ואז לאכול את זה עם גוואקמולי. זה
מדהים.
פינוק של יום שישי, וזה שנייה להכין, וזה גם נורא מרשים כשבאים אורחים.
אני מאוד אוהבת לאכול גם סלט אבוקדו, שזה אבוקדו מאוך, עם ביצים מושלמות כאלה, ביצים שבושלו 8 דקות, ואז למאוך את הכל ביחד עם קצת מיונז. וואו.
אני חושב שזה המצאה ישראלית, ביצים קשות ואבוקדו.
זה נורא טעים.
זה טעים, כן.
גם
זה...
לא כל כך רואים את הביצה, כי היא נבלעה תחת הצבע העז של האבוקדו, אבל זה מאוד מאוד טעים. אני חולה על סנדוויץ' של אבוקדו עם טונה, באחד השילובים שאני הכי אוהבת.
גם אני.
ועוד משהו שאני עושה עליה באבוקדו, זה קרם אבוקדו. זה הגישה הפלצנית לאבוקדו. כשאני מארחת, נגיד, אני עושה סוויצ'ה.
כן.
לא משנה, דגנה או סשימי או כאילו... אז אני מרבבת את הדג הנה עם לימון, עגבניות, כוסברה, ואז מתחת אני עושה כזה מין תלולית, אני לא אגיד מריחה, כי יעיפו אותי ממשחקי השף. נגמר עידן המריחות, זה ברור, נכון? תודה לאל. אני פשוט מועכת אבוקדו עם המוט ריסוק.
בלנדר מוט.
עם טיפה, 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 מיץ לימון, ואז זה פשוט נהיה קרם כזה, ושמים את זה מתחת לסוויץ' הזה, מעולה לאכול את זה יחד.
כן, זה גואקמולי לעניים.
אבל זה קרם אבוקדו, ישר משדרג את המנה.
ובמחוזות המיוחדים.
של אבוקדו?
כן.
אני יכולה לעשות אבוקדו, נגיד, אם הוא כבר בשל כזה על מחוות פסים, בשביל שיקבל סימני צריבה כאלה. אני יכולה לקחת מחצית אבוקדו ולפזר עליה מלא גרעינים, סומסום, לבן ושחור, וגרעיני חמניה וכאלה, ואז זה פשוט נורא משדרג את הטעם. אבל זהו, בסופו של דבר, ההתנהגות שלי עם אבוקדו במטבח היא מאוד מאוד סולידית, אני מתייחסת אליו כאל מרכיב קר, פשוט וטעים. אבל אתה, אני יודעת, עושה שמות באבוקדו.
אני לגמרי, כאילו, לקחתי את האבוקדו למקומות אחרים. שאלי את בריבה, הייתי מגיש דג צרוב על ריזוטו אבוקדו, שזה היה שוס, מיין כמור, אני חושב ש...
זה גאוני! זה מה שעושה את הרוטב קרמי, זה לא החמאה ולא שמנת, אלא אבוקדו?
אבוקדו.
יאו!
מסעדת בריאות זו הייתה, בכל זאת.
אתה סיפרת על זה לטבעונים, על הריזוטו אבוקדו?
אני חושב ש... זה לא כזה חדש כבר, ריזוטו אבוקדו.
אני לא אכלתי מעולם ריזוטו אבוקדו.
כן, אז תנסו את זה, באמת, זה מחליף את החמאה ואת השמנת. זה לא צריך שום דבר, ואבוקדו מאוד מאוד טרי, והטעם גן עדן.
וזה ירוק?
וזה ירוק, ירוק קרמית, כמו שאני אוהב.
מתי מוסיפים את האבוקדו?
בסוף. אחרי שבישלת את הריזוטו בציר, והוא כבר ממש מוכן עוד שנייה, מוסיפים את זה כמו שהיית מוסיפה חמאה, כמו שהיית מוסיפה פרמזן.
אתה מוסיף אותו במחית או בקוביות?
במחית.
אפשר להוסיף גם כמה קוביות, שיהיה גם כזה ביסים של אבוקדו?
אפשר, אבל המחית ממש מתפשטת בכל הריזוטו, מתחברת עם כל המילן, וזה נהיה ירקרק וקרמי.
מגניב.
עוד דבר שהייתי עושה פעם, 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 זה לחמניות אבוקדו. אנחנו צריכים לעלות איזשהו קונדיטור אולי שיספר על זה, אבל לוקחים את הבצק ומחליפים את השומן באבוקדו.
במקום חמאה?
במקום חמאה או במקום שמן, וזה פשוט צובע אותו בירוק קרמית הנהדר הזה, ויוצאות לחמניות עם זיכרון של אבוקדו, אבל נהדרות, רכות.
זיכרון של אבוקדו.
זיכרון של אבוקדו וצבע משגע.
אני רוצה את המתכונים.
אני אביא לך.
תביא לי, כי גם כל מי שיזין לנו עכשיו ירצה את המתכונים.
אני אביא לך מתכון הכי פשוט שגיסתי תמי עושה. מלא, 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 מלא באירועים משפחתיים, וזה הדבר הכי מפגר בעולם, אין מילה אחרת לתאר את זה.
כן.
היא לוקחת פרוסות של אבוקדו, פרוסות של ביצה קשה ופרוסות של בצל לבן, מפזרת אותם שטוח על צלחת מאוד מאוד גדולה, ומעל זה יש רוטב של קטשופ מעורבב עם מיונז. וזה טעים, אני לא יכול...
מה? לא, כן, לא.
אל תגידי לא, 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 עד שלא ניסית.
אני כן אגיד לא, לא, לא.
אז אני שנים
הייתי... אני לא אוכלת קטשופ.
בסדר, אבל את לא מרגישה את הקטשופ, את מרגישה רוטב מאוד מאוד טעים, ואני שנים חשבתי שמדובר באיזה רוטב מסובך מעין כמור, ושאלתי אותה, קטשופ ומיונז.
וואו.
כן.
קודם כל, באמת, הביצה, האבוקדו והבצל, זה בדיוק כמו סלט אבוקדו ביתי שאני עושה בביתי. אבל הנושא הזה של הרוטב לפעמים שהיא שופכת מלמעלה, אני בעלם.
טעים! טעים!
תביא לי תום, נגיד, ועוד משהו שאני ממש אוהבת מהאבוקדו.
מה?
אבוקדו קיסר, פשוט פרוסות של אבוקדו עם רוטב וסיזר מעל זה, עם פרמזן.
וואלה.
זה טירוף. זה ממש טעים.
אוקיי, זה לא ניסיתי נגיד.
וזה עובד.
כן. ואיפה בכלל הישראלים אוכלים הכי הרבה אבוקדו, אפרת? שלא בארוחת בוקר שלהם?
בסושי.
בסושי, יפה, בסושי. כל הכבוד.
אתה יודע מה, זו הזדמנות מצוינת לדבר על אבוקדו במטבח היפני. בוא נדבר עם אחד האנשים שהכי מבינים בתרבות יפן, ברשתות שמסביבנו, גל ממליה מהבלוג פתיתים.
יאללה, בוא נתקשר.
הלו.
גל.
אהלן.
היי, מה העניינים?
שלום.
שלום, שלום.
מה קורה?
לא שלום שלום, אלא שלום שלום שלום.
מה העניינים וכזה כיף שאתה איתנו על הקו?
כן,
אלא. אנחנו כאן בתוכנית על אבוקדו, ואז הגענו לחלק בתוכנית שבו הבנו שרוב הישראלים פוגשים את האבוקדו שלהם בסושי.
כן.
שזה הזיה.
זה לא הזיה, זה טעים. בוא נודה בזה, זה טעים, ופשוט זה לא המקור, הוא לא התכוון להיות שם.
כשנוסעים ליפן אין אבוקדו בסושי, נכון?
הסושי ביפן השתנה בעשור האחרון. היום הרבה דברים שלא אמורים להיות בסושי קורים שם. גם אבוקדו, גם מיונז, וזה נישתי. היום כבר שותים צאקה עם סושי, דבר שהיה טאבו מוחלט עליו.
וואלה.
כן. יש כל מיני סיבות שלא אוכלים אורז ואורז באותה ארוחה, או שצאקה משפח טעמים, כי הוא אלכוהולי, זה בולשיט, צאקה טעים עם הכל. היפנים מאוד פתוחים, והם לא שמרנים כמו שעושים מהם.
כן.
בחלק מהמקרים, אבל... זה עדיין, זה לא נפוץ, זה לחלוטין, זה לא במקור.
אז היום ממש רואים בסושיות יפניות אבוקדו?
אפשר למצוא את זה, אפשר. בטח לא בסושיות גבוהות, באומקאסה, שאתה יושב מול שף ומגיש לך נתח אחרי נתח. אבל בקונביני ובסושי ארור, בעיקר במגולגלים, אפשר למצוא את זה.
אוקיי, אז חשוב באמת ככה להגיד שה... אבוקדו הגיע לסושי מקליפורניה בעצם, בפיוז'ן הקליפורני שהכניס אותו לתוך ה...
אתם מכירים את הסיפור של איך זה קרה?
לא.
שלום.
סיפור שלם. שעת סיפור.
אחרי מלחמת העולם השנייה, הרבה מהגרים יפנים הגיעו לחוף המערבי, והם התגעגעו לאוכל הביתי, אבל זה לא אותם מוצרים, זה אותו אוקיינוס, אבל הדגה אחרת לגמרי, הדרישות אחרות, וזה שוק אחר. וכשאין לך דגים מתאימים, זאת אומרת, אין את בעיקר את האוטורו ואת הצ'וטורו, הנתחים השמינים בבטן של הטונה, משהו חסר בסושי, ובכלל היו שם הרבה סרטנים, שזה דבר מפורק ולא יציב, ולך תעשה מזה סושי. אז הם לקחו אבוקדו, שהשומן בו והמלכות הזכירו מאוד את הנגיצות של הדג, של האוטורו, שילבו אותו ביחד עם סרטנים מפורקים, וזה עבד מבחינתם, זאת אומרת, קיבלת משהו שמנוני ודגי.
גדול.
הבעיה הייתה מראה, זה נראה, זה ממש לא נראה טוב.
ואז הם גלגלו.
זהו, אז מה שמגדיר סושי, זה לא גלגול. סושי לא קשור לגלגול, סושי זה אורז מוחמץ. אם האורז עובר תהליך נכון עם החמצה, זה סושי. אתה יכול לגלגל אותו, אתה יכול לעשות נגירי, אתה יכול להגיש צ'ירשי, הכל זה סושי. גלגול היא תפיסה מערבית ויזואלית לאיך שאנחנו תופסים סושי, וזה מה שהם עשו, כי ביפן הצורה המקובלת היא נגירי. יש לך דג יפה, אתה מתגאה בו. כשאין לך דג יפה, אתה מצניע אותו בגלגול. ורולין זה דבר מקובל לגמרי, פשוט לא כזה נפוץ. אז הם גלגלו, וככה נוצר הקליפורניה רול. אבל הייתה עוד בעיה.
מה?
האמריקאים פשוט, הם לא יודעים לאכול את זה, את העצה בחוץ. הם קלפו אותה כמו בננה, הם פשוט לא... אז השפים היפן, הם לא התיישו, והם גלגלו הפוך.
אינסייד אוט.
כן, אינסייד אוט. אורה מקי ביפני, אורה זה שד אחורי, הוא גב, מאחורי אגב, וביפן זה טאבו מוחלט, זה כאילו, זה כינוי גנאי, קוראים לזה סושי אמריקאי.
יואו.
יש את זה, את תמצאי את זה, בעיקר לתיירים, במקומות... אם נכנס למסעדה ויש קליפורניה רול,
כן.
זה לא מסעדה כנראה נחשבת, היא מיועדת לתיירים. אז זה הלווה, אבל תדעי מה את אוכלת. אבל בואו נודה בזה, זה טעים. אבוקדו מתחבר לזה נהדר.
האמת שאתה יודע, גם בארץ, ברור שאם הסושי הוא עם סלמון או עם טונה טובה, אז לא צריך את האבוקדו, אבל באמת הוא מוסיף שומניות נהדרת לכל הרול הזה.
האבוקדו, כמו שאני רואה, כמו שאני, במטבח שלי, הוא תמיד מתחבר לחלבונים. עכשיו על ביצה אלומה, סלמון נע או מאושן, סנדוויץ' אוף, אפילו הוא תוספת קונבנציונלית להמבורגר. מעבר לטעם, הוא מייצר תחושה, מרקמים שמנים ושמחים, יושבים יותר זמן על הלשון, ואז הם מדגישים אוכל ומעניקים לו מין אפיסיות שאנחנו מדמיינים אותה. אז הוא פשוט מעצים טעמים, כל מה שאת אוכלת שיש בו אבוקדו על בסיס חלבוני, נעשה יותר ממוח, יותר קטיפתי.
כן.
זה חיבור נהדר. קוביות אבוקדו וסביצ'ה, גם אם הדג לא בולט, הוא פשוט מרים אותו.
אני שמחה שאמרת את זה, כי כשאני אמרתי את זה, אורן לעג לי.
לא לעגתי לה.
אתה לעגת לי קצת. על הקרם אבוקדו שלי, לעגת לי.
לעגתי על הקרם אבוקדו, לא על החיבור בין אבוקדו לדג.
מעבר לחלבונים, הוא מתחבר מאוד יפה, עוד פעם, זה עניין של טעם, יש כאלה שקצת מתנגדים לזה, אבל הוא מתחבר יפה לטעמים החמוצים. זאת אומרת, לתפוזים, אשכוליות, אננס, תותים, אפרת ליכטנשטיין, בדיוק העלתה תמונה יפהפיה של מגש עם אבוקדו ואשכולית אדומה.
כן.
לי זה עובד מאוד יפה על הלשון, אני יודע שיש כאלה שלא אוהבים עם לימון על אבוקדו. עניין שטעם.
וואי, אתה ממש אוהב אבוקדו, אה?
כולם פתאום אוהבים אבוקדו, לא?
כן, דיברנו על זה, זה הטרנד.
אני מקווה שזה מגמה ולא טרנד, שלא באמת ייעלם לנו.
אפרת טוענת אחרת, היא חזרה מוועידת טרנדים, ואבוקדו לא דובר שם בכלל.
כן.
מקווה שלא ייעלם.
לא, הוא לא ייעלם, אבל הוא כבר לא יהיה בראש הצייח, מה שנקרא. כן. לא כל האינסטגרם שלנו יהיה אבוקדו, יהיה מקום לעוד כמה ירקות ופירות.
תמיד אהבתי, תמיד היה במטבח שלי. הצלחנו קצת למתוח את התקופה שלו, שזה נהדר, להקדים את הגידול ולייצר יותר זנים, ולאחסן אותו טוב. יש לנו רק כמה חודשים בשנה שאין אותו, ולחדשים באמת המדכאים בשנה מבחינתי.
מדכאים בשנה.
גם כקיץ וגם כאין אבוקדו, אבל רוב השנה הוא במטבח שלי, כן?
אני חושבת שאחד הרגעים השמחים תמיד זה בתחילת החורף, שהאבוקדו נהיים ממש טובים, ואז אני הולכת וקונה את האבוקדו הראשון של העונה, יו, איזה שמחה, איזה געגוע זה.
כן, פתאום שרואים אבוקדו על מדף, זה...
כן.
ותגיד, איזה דברים אתה עושה מיוחדים עם אבוקדו?
מבחינתי, האבוקדו הוא באמת טוב בפני עצמו. טוסט טוב, רוסות אבוקדו עליו, תמן זית, אולי רוקט, מלח, זהו. טוסט עם אבוקדו חלום.
לגמרי.
את יודעת למה הוא אמר את זה?
כן. הוא צודק.
אבל אני אוהב לשחק איתו, זה גם הרבה דברים שאני אוהב לעשות בבלוג. אבוקדו קודם כל הוא שומן. יש לו איזה מין תכונה טובה כזאת, שהוא יודע לקחת צעד אחורה, ולפנות את קדמת הבמה. זאת אומרת, הוא נותן למישהו אחר לדבר, וזה דבר מדהים. כמה שהטעם שלו חזק, כשמשלבים אותו נכון, הוא פשוט הולך אחורה ואתה לא מודע אליו. אז הוא יכול להיות תחליף נהדר לשמנת, לחמאה, גם לדברים טבעוניים, אפילו לטחינה, אמריקאים דוחפים אותו לחומוס, שזה דבר מזעזע.
הם עושים הרבה דברים שהשתיקה יפה להם.
כן, זה לא מטבח שכנראה נתייחס אליו. הוא באמת, הוא יכול לעשות דברים נהדרים. שני מתכונים שטבעונים עפו עליהם בבלוג שלי, אחד זה טרפלס אבוקדו. שניהם הם לא המצאה שלי, זה דברים שראיתי ברשת ותרגמתי, גם התאמתי אותם לטעם שלי. פשוט טרפלס משני רכיבים עיקריים, שוקולד ואבוקדו.
וואו.
אני יודע מה עובר בראש, אני גם כתבתי את זה, זה כאילו אתה רואה את זה, אנשים אומרים אני לא מוכן לטעום. אלה שלא אומרים להם, לא מאמינים בכלל שיש בזה אבוקדו. הוא הופך למשהו נימוח, לקטיפתי, קשה להסביר את זה.
הוא מחליף את השמנת. זה אגב מקסים שאתה מחבר לנו בין התוכנית הקודמת לתוכנית הנוכחית. אני רוצה להודות לך על זה.
מה התוכנית הקודמת?
קמעין, לא הקשבת?
אה, קמעין, חשבתי שהפלטתם עוד אחת, כן. נכון.
פינצ'ר, דאון. לא, אפרת, לא, לא. מה, לעיתון פה הייתי מכה לך על האף. נובחת.
היום גללתי שהיום הגעתי קרבית קצת לשידור.
כן.
אבוקדו מרקח, הוא לב גדול.
נכון.
עוד משהו שאני עושה איתו, וזה ממש מגניב, אבוקדו וקצת ירוקים, רוקט, הרוגולה, תרד, פולס במעבד מזון עם לימון ושום, באמת, זה נגמר שם, וזה רוטב נפלא לפסטה, as is. זה נשמע דוחה, אני יודע, זה נשמע כמו אוכל תינוקות, זה מדהים, זה מרענן, הוא הולך אחורה, הוא נותן לעשבים המרירים את הבמה שלהם.
וואו.
זה פשוט נפלא.
אני כל כך הולכת לעשות את זה, יש את זה אצלך בבלוג? יופי, כי זה ממש בא לי, זה הפסטו הכי הגיוני ששמעתי עליו מזה הרבה זמן, ודרך מעולה לגרום לבן הגדול שלי, שמאוד אוהב פסטו, לגרום לו לאכול אבוקדו, שאליו הוא טרם מתחבר.
את יודעת, מה נזכרתי עכשיו?
מה נזכרת?
את זוכרת שעשינו בתוכנית של הארטישוק, וסיפרתי לך על הקמויונז שאימא של אבישי מכינה?
כן.
אז אצלנו בבית, אבישי מכין אותו, אבל במקום לשים את כל השמן זית שהיא שופכת,
כן.
הוא שם אבוקדו.
וואלה. אתה יודע, מה אני נזכרתי בזמן שגל מדבר?
מה?
אמרת, גל, שזה נראה כמו אוכל של תינוקות?
כן.
אחד הדברים הכי מטורפים כשנולד לך ילד, זה שלב הטעימות, והרגע שבו אתה נותן לילד שלך אבוקדו עם בננה, ואתה פשוט מחסה לו את כל האוכל.
אוי ואי, יש דברים שאני לא יכול להרבב עם אבוקדו. סתם אני אשאל אתכם.
לא, שוקולד הוא יכול, אבל בננה לא.
כן, בננה לא.
הוא באיש מוזר.
כן, לא, זה פשוט לא יודע, מרקמית קשה לי. יש, העולם מתחלק לשניים, יש את סלט אבוקדו, זה דבר נהדר. יש את אלה ששמים במיונז, יש את אלה שלא.
אפרת שמה מיונז ואני לא.
אפרת שמה כפית מיונז, רק בשביל שלא יש חיר.
הוא באמת מונע את ההשחרה?
כן, אבל ממש רק כפית, אני לא שמה, כי אני לא אוהבת את הטעם של המיונז בתוך אבוקדו.
זה קשה לי עם זה. אני חשבתי שדווקא שמים חומצות כדי...
אני לא יודעת למה, אבל זה עובד, האבוקדו הזה.
את באפק? שאני אבין, את באפק?
לא.
מגלגלת.
נורי, אני קוראת לך, למה אני צריכה? אני כשאני צריכה לצעוק על מישהו, זה נורי, אתה קולט? נורי! נורי! לא. סליחה. לא, זה סוף התוכנית. לוקסי, אני רעבנו, אני רוצה...
היי כבר בדודה, טוב.
טוב.
גל, דבר אחרון?
עוד משהו מגניב שאפשר לעשות עם אבוקדו כזה, אבוקדו רח כזה שצריך להציל אותו, גלידת אבוקדו, קלה קלות, כזה זה מגניב. שני אבוקדו עם קצת ליים, חצי פחית קוקוס, טק 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 במעבד, להקפיד אוברנייט, זה יכול להיות ארטיקים, זה יכול להיות גלידה.
נייס.
אפילו יש לי קטע, אני כל כך מתבייש בזה, אבל זה נפלא שחייבים להגיד את זה.
מה?
אם יש אבוקדו אס, אז אפשר למלא את הקליפה שלו, שהיא קשה איתה. עכשיו תקשיבו, רגע, זה לא נגמר פה. לוקחים את הביצת קינדר.
שמת טראפלס כזה.
חצי ביצת קינדר בתור הגרעין על זה. אתה מרגיש מינימום רות סירקיס, זה הכי בת יאוזיאל שאפשר לעשות.
לא, הוא צודק, זה רות סירקיס, זה לגמרי, זה 80's קשה, 70's קשוח.
אבל עזבו, הגלידה של לימון, קוקוס ואבוקדו, אולי, יש בה, זה לא חשופים כל כך.
כאן אכלתי ארטיק כזה.
אחלה שילוב, אחלה שילוב.
זה מגניב, זה גם, זה ממש מתכון מהתקופה שבה ספרי בישול היו כתובים בלשון נקבה בלבד.
והיה כתוב פטרוס לינון.
לגמרי. טוב, זה נשמע דברים ממש טובים. נראה לי שאנחנו צריכים ללכת למטבח, לוקסי. כן. ולהגיד תודה רבה, גל, ממליה, על המון 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 חשק לאבוקדו שהתפתח לי כאן.
המון ריר.
אני גובעת, לא, אני זהו, השיחה איתך גמרה אותי.
גל, המון תודה, להתראות.
תודה לכם. ביי ביי.
ביי. תקשיב, אתה יודע שאני לא בן אדם שחולה על מתוקים.
כן.
אבל דווקא עם אבוקדו, עם הקרימיות שלו, בא לי לנסות גם את הגלידת אבוקדו, גם את הארטיק אבוקדו, גם שייקים עם אבוקדו, שזה אגדה, ואפילו בא לי לתקוע את הכדור הזה באמצע.
את הטרופלס?
את הרוץ סירקיס.
את הרוץ סירקיס?
כן.
טוב, יאללה, בוא לך לאכול אבוקדו.
אנחנו סיימנו עוד תוכנית של לדבר זה לא משמין, ווואו, זה הולך להיות משמין כי אני ממש רבע.
תודה לכם שהייתם איתנו, אני הייתי אורן לוקסנבורג.
אני הייתי אפרת אנזל, ומחר נקנה עוד אבוקדו.
יאללה, ביי.
ביי.